אנחנו כך הגענו לסוף פרק א', יש שתי משימות, אחד היום ואחד השיעור הבא, שבמידה מסוימת הם או חזרה או הפרחה, סוג של חזרה. אז היום נקדשנו לעבור על הקוטרו של רבי ניגש שמסכם, הוא מסכם רק חלק מסוים, רבי ניגש מסכם רק ורק את המקרים של 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 בעל ואישה ופתח פתוח, או היעדר התייחסות למקרים של בתורה של ראו מדברת וכן הלאה, הוא באמת בולט, וזה מעניין למה, אבל בכל מקרה הוא לא מתייחס להם. המשנה הבאה, המשנה הראשונה של פרק ראשון, או הדף הראשון של פרק שני, סליחה, פרק שני, לכאורה, אני אומר את זה בתור החלה והבאות, לא אמור לחדש שום דבר, כי כבר לא נשאר מקום לחדש. הבעיה היא שהגמרא לא אומרת בפשטות מה שאנחנו רוצים שהגמרא תגיד. מה צריכה להסביר את ההבדל בין מה שלמדנו בפרק ראשון, שלושת המשניות האחרונות, בין המשנה שתחילת פרק שני, ומסבירה את ההבדל, אבל לא כמו שאנחנו רוצים. במשורים צריכים או ללמוד משהו או לשנות את הגמרא. וזה מין עבודת הגנה, עבודת הפולטת. אנחנו יודעים מה שאתה מביא, אנחנו רוצים לדאוג שהגמרא לא תפריע לנו. יש שם הרגשה אצל התוספות, זה לא מאוד פולט. צריכים לדאוג שהגמרא הזאת לא תקלע על מה שכבר השקענו, ואני תהיה שותף מה שהוא עושה. אז זאת תהיה בעיה עצמאית, ואז באמת אנחנו, זה באמת נוכל להגיד שסיימנו את הפרק הזה של המסכת. אז אם אנחנו נעבור על רבי ניגש, שעשה כאן עבודה ממש עמוקה, לנסות סדר מכל המקרים בטוח, מחולק לשניים, קודם כל לממון, קביעת כתובה, ואחר כך לאיסור. אז אנחנו בסדר, נסכם איתו, נראה אם יש שם דברים שצריכים להעיר עליהם, ובכל זאת, כמו בכל מקרה שעושים עבודה כזאת, אז זה בטח עזר, וזה יעזור לכל אחד גם להבין, גם להשתלט, ולראות את התמונה הכוללת קצת יותר. יש, כשקוראים קטע כזה, שהוא לא רק קושה בתירוץ, אלא מין מבט על סוגיה, אז כיוון שאנחנו כבר למדנו על סוגיה, טוב, למדנו הרבה ראשונים, אז יש לנו תפיסות מסוימות. לא חידושים גדולים, תפיסות שבאו לידי ביטוי בראשונים הבסיסיים. גם במקרה שרבי ניגש לא סותר שום דבר, הוא מסכם כך וכך. זה קשה, אבל צריך לעשות מאמץ לקרוא אותו בצורה עצמאית. זה במיוחד נכון לגבי רבי ניגש, הכל רבי ניגש לא קרא רש"י, ולא קרא תוספות, ולא קרא רמב"ן, ולא רשב"א, ולא ריטב"א, ולא קרא שום דבר. הדבר היחיד שרבי ניגש קרא זה הרי"ף. ולכן השימוש הלשוני שלו, ביטויים בזה, הוא מאוד מאוד עצמאי, הוא לא כפוף, הוא לא שואל, הוא לא שואל מאף אחד אחר. אבל אנחנו כן, אנחנו מדברים בשפה של התוספות והרמב"ן. ולכן, אני לא בטוח שזה יקרה, אבל איכשהו מנסח דברים, אז היצהר שלנו זה לתרגם אותו, זה לא סותר. לא סתר מה שידעתי, אז נתרגם אותו לשפה שלנו. פה זה קורה המון, זה תפקיד שלנו. כל אחד מתפתח בשפה שלו, אנחנו צריכים לראות אם הוא אומר מה שאני רוצה שהוא יגיד, או מה שאני חושב שהוא אומר, ואז אני מתרגם אותו, מנסח אותו בשפה שלי. שפה שלי במקרה הזה הוא לא שפה שלי, גם, אבל שיהיה שפה של הרמב"ן. אבל יש לעשות מאמץ להילחם נגד זה, במיוחד מישהו שהרמב"ן שבאמת באמת לא מדבר את השפה של הרמב"ן, כי הוא לא קרא את הרמב"ן. הרמב"ן גם לא מדבר את השפה שלו, כי אני לא בטוח שהרמב"ן קרא אותו. זה בכל זאת הוא לא הוזכר בראשונים. אבל השיטה מצאה אותו, אבל חוץ מקטעים בודדים, כמה הרי ניגש היו לנו השנה, אני זוכר רק אחד, סוגיה של רוס והרוסה, מה פשט המילה מודה שהרמב"ן חלק עליו, ובכל זאת מלווה עם זה שהרי ניגש הוא ענק שבענקים, המרחק והבדידות המסוימת, לא חלק, בכלל בגלל הזמנים, לא חלק מה מהחבר'ה, לא בתוך בית המדרש, אז החיק אותו קצת מהתפיסה שלנו, אבל משני בחינות, גם הראשונים רואים את היחס של הראשון מרגש, שהוא באמת גדול מאוד, ובאמת, איפה שיש התנות לקרות הרמיגש, לא אומרים רמיגש, לאו דק בסוגיה הזאת, לעומת אחרים, אז רואים שהוא ידע לבוא, הוא היה בסדר. כן, אז עכשיו זו הזדמנות לקרוא משהו חיבור, זה ממש חיבור איסוף, ולא דווקא הברקות למדניות של רמיגש יותר מאוד. טוב, מי הוא רמיגש? היסטורי? יש שם, כן, רבי יוסף, או כפי שבל, השלם רצף דרך קורא לו רבי יוסף, איבן מיגש, מי הוא?
תמיד של
הריף. הוא פחות יותר תמיד של הריף, הוא הרב הראשון בספרד. לא. למה?
הריף גם היה בספרד.
הריף לא היה בספרד, הריף לא הגיע לספרד. הריף נולד במי פה. בשם שלו, בפס, פלס, וזה. אני מגש, יש אגדה שהוא עובד בשורש קהילת ספרד, של ארבעת השבויים, שכל ילד ספרדי, כל ילד בספרד, אני לא יודע אם כל ילד ספרדי היום, אבל כל ילד בספרד ידע את הסיפור על ארבעת הרבנים שהיו בספינה ונשבו, על איזה פיראטים. לא זוכר איזה, אבל ים התיכון היה מקום מאוד מסוכן, והובאו לספרד והובדו על ידי הקהילה היהודית שהייתה שם, כי הקהילה היהודית בספרד באמת עתיקה מאוד, והם שהתחילו את הקהילה הרצינית, את המסורת הלמדנית, הלימודית בספרד. אז אגדה, זה בסדר גמור, אבל בכל זאת מי שבאמת הקים את הישיבה ב... לא זוכר. נסינה, משהו כזה, זה היה במיגש, כל התורה של ספרד אחר כך נובע במיגש. הכוונה שלנו תורת ספרד זה תורת ספרד עתיקה, אחר כך, אחרי 100 שנה, אז יבוא אותם תלמידים שלמדו איזה בעלי התוספות, בצורה זאת או אחרת, הרמב"ן רבנו יונה, והם ימזגו וישנו את המסורת הספרדית. אז המיגש הוא ראש הרבנים של ספרד העתיקה. ההיסטוריון יגידו ספרד המוסלמית בניגוד לספרד הנוצרית, פחות או יותר זה נכון, אבל בכל זאת זה לא מה שבאמת קובע כאן, מה שקובע כאן זה ספרד לפני תוספות וספרד אחרי תוספות. כשהתפר הוא בין תלמידו של רמיגש, היד רמה, שהוא אחרון הספרדים, והרמב"ן עוד ראה אותו, ואפילו שאל אותו ודיבר איתו. אז הרמיגש הוא הראשון הספרדים והיד רמה הוא האחרון הספרדים, והרמב"ן בן עיון הם ראשונים לספרדים החדשים, כמו החרדים החדשים, שמפלגת הספרדים החדשים זה הרמב"ן בן עיון, עד מי האחרון, מי הספרדי האחרון בספרד פה זאת? לא יודע, קצת. כן, מוקי יוסף. מוקי יוסף הוא לא איזה מדיוק איפה. קלמתי את המדרה, כן, הריבש. מוקי יוסף זה סוד מוכן לימודית. יש עוד כמה שנים ספרד, תראו בתחילת ה-15, יש עוד שנים עבר. למדו תנ"ך כנראה אחרי זה. יש שם ברבנל, ועל הקידה, אבל בשבילנו, אז... קצת ריבש זה מאוד ברור, הריבש עזר את ספרד, אז... טוב, אבל אורי יוסף הצליח למות בספרד, ובכל זאת לא, אין להם יורשים בלימוד. לקח איזה גיבוש טוב כדי להחיות את הלימוד בספרד. טוב, אז מה יש לנו במיגש? במיגש יש לו הקדמה, ואחר כך חלוקה לשניים, שמחולק לשלושה אופנים, ואחר כך ארבע אופנים. זה לא חידוש, ממד. לא יודע אם זה היה, אתם התרשבנו ככה. מה החידוש הכי בולט של הרמיגש קודם כל? זה לא חידוש, זה דברים של מה, אבל אנחנו, אני חושב, אנחנו דילגנו על זה, וזה קצר ברמב"ן. הרמיגש עושה חלוקה גדולה ובולטת מאוד בין, שהבעל אומר, פתח פתוח מצאתי בזמן, מיד למחרת, סמוך לביאה ראשונה, ביום חמישי בבוקר, לבין שהוא אומר את זה בזמן אחר. אז זה מובסס על כך שכן, זה באמת הסוגיה. הסוגיה היא תקופה למשנה. מדובר שבעל שרת בא ביום חמישי בבוקר, אחרי החתונה שהייתה ביום רביעי, ואומר, זה בית הדין אפילו, הוא רץ לבית הדין, כמו שכתוב בגמרא בדף ב', בדף ג', ואומר, פתח פתוח מצב. הרמב"ן העיר על הנקודה הזאת, גמרא ביבמות, וחושב שכן זה מאוד אפילו, כי משתי סיבות. הסיבה הטכנית של המגרש אומר, זה בגלל שיש כאן חשיבות לך, אז רק אין אדם תורם מוסר מפסידה. שזה קיים אך ורק בזמן תרחת הסעודה, כלומר כשהוא עוד באותו מחשבה, זה אף פעם לא אותו זמן בדיוק, תרחת הסעודה היא לפני החתונה, עכשיו זה אחרי, תמיד יש אפשרות טכנית שהוא באמת רצה לתוך הסעודה, אבל היום הוא גילה שהוא לא אוהב אותה, אבל טוב, צמוד מאוד, אז לכן יש שם חשיבות לאין אותו בסודה מסידה. אם הוא אמר פתח פתוח מצאתי אחרי החתונה, אז כנראה שהוא תכנן את זה כמה דקות לפני כן, בזמן הסודה. ואז הוא היה צריך כבר לחסוך את הכסף. אם הוא בא אחרי שנתיים, לא יודע, היחסים שלהם, יש כל מיני סיבות למה הוא שקר עכשיו. הם כבר מכירים זה את זה, אחרי שמכירים זה את זה, אז יש להניח שהוא לא אוהב אותה כמו שהוא לא הכיר אותה. רוב אנשים אוהבים נשים שלא מכירות יותר מאשר נשים שהם כן מכירו. ולכן אין שם את הנאמנות של החזקה. אין אמנות של חזקה, אז הוא הזכיר את זה, זה ישפיע על ההלכה, כן? אז הוא בכל זאת לא יתפס כדובר אמת, אם הוא לא דובר אמת, אז כבר יש סיפור אחר. זה דבר אחד. דבר שני, שהרמב"ן באמת, אולי כן הדגיש אותו, אני קוראים מהרשב"א עכשיו, וזה בתת עמוד ב', הרמב"ן היה בתת עמוד ב', בחזקה שמה, בסוף הקטע, בסוף הדיון שלו, הרשב"א כותב, הדה אמינן שהוא נאמר לפסידה כתובתה, אני מידי בתואן מיד, לאלתר, שנתייחד, או בתואן אחר זמן, לא, דהורה כוחו, ואם איתה כדי אמר, שחי דימה, הבא די לערב. כלומר, זה לקוח מהרמב"ן, שזה לא רק שאין חזקה, שאין דברים של המפסידה, אלא יש חזקה הפוכה. איך יכול להיות שהוא שתה? בדין אמרנו בדרך כלל אין דבר כזה. אם אני בא ואני אומר, אני אקח מקרה של הורה, לא יהיה לו סיבה אפילו לחלוק, אני בא ואומר מישהו, אני לביתי כסף למישהו לפני 50 שנים, והוא עוד לא פרה. לא ידענו, אין משהו רק, אין הורה כוח, אין ראי אותה בתביעה הזאת. כי אני לא, אין שום סיבה פסיכולוגית, הלכתית, סוציולוגית, שאני אבקש את הכסף ורק לרשום, עד הרבה, צד צדית. לא היה לו כסף, הוא לא בא לשלם, אבל אני אתן לו עוד זמן. אני לא צריך את הכסף גם בדיוק עכשיו, כמו שזה בטוח אצלי בכיס, בטוח אצלו בכיס. אני שמחתי עליו, עכשיו אני צריך את הכסף, עכשיו ראיתי שהוא כבר לא, יש כל מיני סיבות, אבל אין שום, בגמרא לא, וזה גם נכון. אין שום אומדנה שאנחנו נפעיל נגד מישהו שאומרים לו, למה לא באת אתמול? דווקא לקחתי מקרה של הלוואה שזה לא נכון, על פי דין, והייתה לי יתיס, נכון, גם מקרים אחרים, אבל לא בחרתי מקרה של נזק. כי אמרתי שאני חושב שזה נכון, אבל כי פחדתי שמישהו לא יסכים, מישהו שבא לי את החלון, לפני שנתיים שבא את החלון, עכשיו אני רוצה את הכסף, שהוא מה, למה שתקת עד היום? כי אנחנו יותר חמים מאשר חזר. אנחנו לא מאמינים שמישהו ישבור חלון ואני לא אצעק מיד. אבל בפוסקים לא ראיתי דבר כזה. שבוא לי לך לא. אני צריך לחוס, אני צריך לקפוץ, לא צריך לקפוץ, אני צריך לקפוץ. אז היום או מחר. רק שיהיה ברור, מישהו חולק על עצם הכלל, אז כל אחד, אני לא יודע אם זה איך אתם, אבל כל אחד בעולם שהוא מבוגם, אני חושב שגם אתם, יש אנשים שחייבים לכם כסף, ואתם לא באמת, לא אומרים כלום. על מי אמין, מי זה הלווה הזה שלא משלם לכם, ואתם לא, אתם לא צריכים את הכסף, אז אתם לא גובים, אתם לא טובים אותו. מי זה? הבנק. הבנק חייב לי המון כסף, אני לא רוצה להגיד כמה, אבל המון כסף. אם הייתי מפרסם את זה, זה היה נשמע מאוד מאוד מאוד, הגמרא חושבת שאם מישהו חייב לך כסף, זה מסביע. זה אדם נתפס כעשיר לא בגלל שיש לו כסף, כל אחד אין לו כסף, מי יש לו כסף? אנשים חייבים לו כסף, זה שלישי, הרבה לובים, זה סימן שאני אדם חשוב, וזה נותן לי כבוד, וההקשר של הגמרא, אנשים רוצות להתחתן איתי. אם הייתי מפסק כמה בנק חייב לי, ויש גם סיכוי שהם ישלמו יום אחד, אז זה היה מאוד מאוד נשים. חייבים לי באלפים, כן? זה שמה טוב, באלפים. ולמה אני לא גובל? כי אני בוטח בהם, אז מה אני צריך לצאת בכיס? אין לי מקום בכיס. למה אנחנו משקיעים כסף בבנק? כי הכיס הוא יותר גדול ויותר נוח מאשר הכיס בבית. הבעלתות שלי כבר לא... אין שם מקום מתחת הבעלתות. אז אני משמש בבעלתות שלהם. בסדר. אז טוב, זה מקרה לא כל כך. האמת, למה זה... זה באמת מקרה מצוין. למה זה שונה מאדם פרטי שחייב לי כסף? רק בגלל הביטחון. או הסיבה שאנחנו לא תובעים את הבנק, אני חושב, זה רק בגלל שאנחנו 100% בטוחים שהכסף הוא 100% זמין. כלומר, יש להם את הכסף, יש את הכסף, זה אמור להיות, ולפי החוק יש להם אחוז מסוים של הכסף, לא יודע מה החוק בארץ, אבל זה לא 100%, תדעו לכם, אבל יש להם את הכסף, ורק צריכים לבקש, והם לא יעשו צעות. גם זה, לפעמים יש חידושים. אבל, אז לכן אין הבדל, ואיתך, אז בכל זאת, למרות שאני יודע שאין בעיה, בכל זאת, עדיף שיש לי משר אסלחה, כי אולי לא יהיה לך, ואולי לא תרצה, ואולי תשקר. זה כל ההבדל, העניין של, של הביטחון. באופן שם, אדם בוטח. החידוש של הראשונים פה זה ש, זה מפיר הגמרא ביבמות, זה ש, כאן מדובר בהקפצה. אדם, הוא לא חושב שאשתו חייבת לו כסף. כלומר, הוא לא חושב שהוא יכול להעביר כסף לא בשביל נתה כתובה. יש בזה אסוציאציה הרבה יותר רחבה מאשר הכסף. הפתח פתוח מצאתי, זה לא רק טענה, ולכן אני לא חייב לה כתובה, אלא לכן אני מגרש אותה ולא חייב לה כתובה. כלומר, הכל כאן מתמוטט. אז הוא אמור לקפוץ מיד, בדבר שמישהו מציא. המקום היחיד שיש בגמרא, חוץ למקרה הזה, המקום הבולט יותר שיש דבר כזה, וגם שם הוא מצב ביניים, זה בחסד לגדימו שם. אם אני יושב בקרקע שלך, אתה אמור לקפוץ. אבל עובדה, חוק, למה? אבל שורה תחתונה, יש לך שם 3 שנים לקפוץ. וכאן, הנחת הראשונים היא שיש לך בערך שעה לקפוץ. אוקיי, זה הכל עניין של כמה גפרור שהוא שם מתחת, או כמה אחד הסיכה שהוא שם מתחת הציפוניים שלי. אז הנחת הגמרא היא שאדם שמתחתן בפתח פתוח מצא, כל הסביעה, אדם שרואה מישהו גר בקרקע שלו, שהוא עצמו לא גר שם, זאת המציאות, אז הוא רושם לעצמו, צריכים להגיד משהו. זה נקרא מחאה, כלומר, יש שם איזושהי נימה של לא הודעה, אלא מחאה, כי הוא באמת עוקץ אותי, זה באמת מגרה. אבל יש לך 3 שנים. יש, בגמרא יש לי דעות, ואחר כך, כלומר, האם הוא באמת אמור לקפוץ מיד? הגמרא בהתחלה בדף כ"ט עמוד א', אמר שהוא אמור לקפוץ מיד. זה כאילו קיבלת מכה בפנים, מישהו חושב על הקרקע שלך, הקרקע הקדוש. אבל הגמרא בעצם אומר, ואז הוא אמר, אולי יש 3 שנים, יש אנשים שהם יותר מצונים. יש מחלות ראשונים, מאיפה בא 3 שנים. שורה תחתונה, יש לך 3 שנים. יש בעוד פעמונים של השפתם, אפילו אדם אמור לקפוץ מיד. הכיוון שעל פי דין, כיוון שעל פי דין זה לא משנה, כי יש לו 3 שנים בגלל שהוא נוסף, אז הדין שינה את ההתנהגות. אני יודע שעל פי דין, אם אני אקפוץ מחר, זה גם אפקטיבי. ולכן, למרות שפסיכולוג נסיתי לקפוץ היום, אבל אז זכרת, אני תמיד חכם, לפעמים הדין משנה את ההתנהגות. אז זאת נוגלה. עכשיו, אני אמרתי, זה לא חידוש הרי מיגש. יש גמרא, והאמת שזה נובע מהפשט, רק שמתי לב ש... בסדר, קראתי את הרמב"ן הזה, אמר השוואה, אולי פירוש גם את זה בשיעור, היה בסוף, סוף קטע ארוך מאוד וחשוב, מה שהרמב"ן, הוא אומר את זה בקטע האחרון. גם הרשב"א שלה קראתי, הוא אומר את זה, בסדר, תדעו לכם שזה ככה. הוא רצה להודיע לנו, אז אולי לא שמנו לב, כן, במדרש, זה חצי הסיכום הראשון שלו. בעניין כתובה זה מתחלק לשניים. אם זה היום או זה מחר. אז לא למדתי כלום מזה, חוץ מזה שזה הגברת התודעה. מבחינת הדין עצמו, זה היה הדבר הכי בולט. טוב, מה יש לנו כאן? נקרא את זה קריאה כן, בבעלי, סלטים. דבר ראשון. כותב, לפני שהוא מגיע לחלוקה, אז הוא כותב ככה. השואה הראשונה. לעניין חלוקת האישה עם בעלה, למדנו מכל השמועות ומשניות אלו, שראינו בהם כמה אופן וכל דבר. כלל של דבר, דהיך דאי כעם הברי, ויש לי כתובה, ואי הוא כעם להקשמה, דאי מהם, ואיתלה. והיינו חלוקת רבן גמליאל ברבי יהושע. מילה, פירוש המילה חלוקת, נקרא מחלוקת בשפה שלנו. והיינו מחלוקת למיניון ברבי יהושע, בעניין עושה גישה, ובסיג הדקת כאן בנמיה. אז דבר ראשון הוא אומר, שברי בשמה, ברי עדיף. אז אנחנו חכמים, אנחנו יודעים שברי שם עליו, ברי עדיף. וגם הוא באיזשהו מקום, לא זוכר איפה, אומר המקרה אחר, והדין שם הוא שהאישה לא נאמנת, כי כידוע, ברי שם עליו, ברי עדיף. אבל כאן לגבי הכלל, הוא אומר, הסיבה איפה שהיא ברי והוא שם, אז היא נאמנת. זו דוגמה, זה דבר ש... זה קשה לנו להקל בדיוק. גם הדברה הייתה לבעיה כזאת. הדברה אומרת סיבה אחת. עכשיו, אחרי שלומדים, מבינים שזה לא נכון. יש... כי בשם הלאה לא ריאל. אבל הדברה אומרת שהסיבה היא בגלל שיש חזק את הגוף. אז אני יודע, אבל לא יכול נכון, כי חזקת גוף יכול להוציא ממון. בטח שלא. אז התשובה היא שילובים. כשגמרה אמרה את השילוב, אז הנה בראשונים, לפחות בראשונים, שתי אפשרויות. הדין הוא שזה בא בשם בריא, בתנאי שיש חזקת הגוף. או הדין הוא שזה חזקת הגוף, בתנאי שיש בריא בשם. אני בשיעור, אני אמרתי בכוונה, ולמוד שידעתי שיש ראשונים שאפשר לדייק מה שהם חוקים, שהדרך הכי טובה זה לא לקחת אחד ולשלים, אני אגיד שצריכים שני דברים, וכך גם הסברתי. יש שני אויבים, שני דינים בחזקה, ולכן שני תופים. מה העיקר? אין עיקר. ברגע שאתה רואה את זה ככה, אז אין עיקר. אני צריך לפוצץ את דין החזק מלך לנו, חזק הכל מה שכן מראו שלו, ואני צריך להתגבר על השבת הישר. אז מה העיקר? זה מחלוקת בשביל החפה בצבא. מי שהטלריה שבא קודם, או האחיר שכבש. זה הכל שפיות, אני צריך לתקוף את הכל, כן? אבל אני מודה. שזה מין מטרד כזה. אני ניגשו רק עוד דוגמה. שהראשונים בדרך כלל לא התפתו כך. הם אמרו, זה הדין. ברי בשם כאן בריות. שאל אותי, למה? כי כאן כולם לא פליגי שבא בשם בריות, כיוון שיש עוד משהו. שזה יכול להיות רק לשור. זה יכול להיות שאולי צריכים להגיד פשט שבאמת ידגיש אחד יותר מן השני. אז התגלגל פה כמה ימים. תשובה מן האיגרות משה של משה פיינסטיין שהוא כתב לרשך ביובן, זה אומר בשנות ה-30, אז שניהם היו אנשים צעירים, אני מניח לפי הרכוש שלי אפשר כבר היה רם בשלוצק, אבל באמת היה אדם צעיר. בדיוק בנושא הזה, מה הסברה של, מה הסברת השילוב? בעצם מה שיוצא מתוך הפשט של משה פיינסטיין שם, אני לא זוכר אותו כבר, אבל היה לו איזושהי הצעה שלא הזכרתי בשיעור, כי לא זכרתי, אז לא ידעתי אותו, כי זה לא כך. זה שהוא באמת אמר, יש דבר אחד, אבל בתנאי ש, לא זוכר מה פליק הפלוש, בתנאי ש, זה בריא בשמה, אז עכשיו החזקה היא טובה, כי אם זה לא היה בריא בשמה, החזקה הייתה נפגמת. אבל בריא בשמה לא עשה כלום, הוא לא עשה משהו חיובי, הוא רק הייתה הגנה מפני התקפת נגד. זה אין הכי נמי, אם יש, כמעט שיש ראשון שבלשון שמתפתיב ככה, חזק הזה העיקר, אז זה יותר מתאים להסביר להם ככה. לא ככה לא ככה נסברתי. אז בגלל זה רק עוד דוגמה לכך, הוא אומר, זה הכלל. איפה שהיא אומרת ברי והוא אומר שמה, אז היא נאמן. נקרא ונבין שהכלל הזה לא תמיד נכון. כלומר, איפה שיש בעיה בחזקה. אבל אם זה הכלל, אז יש סיבה, יש פיתוי. מישהו רוצה לפתח את זה, אז הדרך סלולה. להגיד ש... ברי בשם הברי עדיף. איי, ברי בשם אדם ברי עדיף. אז זה בגלל הסיבה הזאת, איפה שיש כאן חזק, אז הסיבה היא לא פועלת. כלומר, להשתמש בסיבה נוספת רק בתור לסלק בעיה ולא כ... זאת הגנה ולא התקפה בשפה פנינה. אבל לא, אי אפשר לדייק. כלומר, אני, אם הצלחתי לקרוא את הגמרא בלי לקופף, אז אני יכול גם לעמוד גם במגש. אבל במקום כזה מאוד בולט את הניסוח שלו. הניסוח הזה הוא מתאים לניסוח. זה סתם, זה מעניין, כי... לא יודע. בלי זמנים, לראות אנשים חיים, כן? לראות מתים חיים. התשובה היא מי? יש כאן שנה תף ראש פי בית. וואה, עוד יותר מותר. תף ראש פי בית. רשף נפטר, רשף נשב ב-94, והיה במה? לא, זה 22. עכשיו היה ילד, מה?
נולד
ב-1898. 90?
8.
כמה זה? 24. זה בן 24. כן, הוא. כן, הוא ילד. ידידי הרב, אגב מורינו הרבינו, על יזם אנחנו שח. אני מניע, כבישיבת סלוצק. אם הוא היה בסלוצק, חודש הייתה בסלוצק. למה הוא היה בסלוצק? היה עם השישיבה של סלוצק? בסזרמן היה השישיבה של סלוצק. היה דודו. אז חודש הייתה משם. אני מניע שהוא היה רם שם. כי דודו היה השישיבה, אז למה הוא היה רם? 24 זה כבר מבוגר בענייני פוטנציה. פוס זה שהוא יחד לכם. הרב שך, זה קטע מעניין, כדאי לקרוא את זה, למרות שזה ארוך. הוורד של הרב שך, שהוא בא כאן רק בקיצור נמרץ, צריכים קשה למות עליו, הוא דומה למה שאמרנו בשיעור, לגבי היסוד, וקצת שונה. היסוד שלו, היסוד של המשה מאוד לא אהב, זה שאפשר להוציא ממון בטענה לבד. אמרתי שיש כזה פיתוח, אני משמשנו בזה, שבורי בשם הבורי כן עדיף, זה בגלל שטענה שלא מקבלת תשובה, אז אתה מנצח רק בטענה, למרות שלא היית ראייה בכלל. אבל זה לא, צריכים לעזור לזה. כן, זה היה, אנחנו בעצם הסברנו ככה. אז זה מה שרב שך רצה להגיד, והמיש פשוט אומר, זה לא סביר, איך אפשר לנצח בטענה לבד? פשוט לא מקבל את היסוד. המיש לא היה בוסק. הנה עיקר היסוד לא נראה כלל. מאיך התאמה, מאיך התאמה, מאיך התאמה נאמה, מאיך דמה הייתה, לא? דמה הייתה, אז איך היה? מאיך התאמה נאמה שמחויב המוחזק להשיב אותה לתוק. איך אפשר ביטא את זה? זה לא מה שאני אמרתי בשביל. שך אמר שאם אני טוען, אתה מחויב לענות. אני לא יודע מה שך אמר, זה... זה שורה אחת שמשה מצטט אותו. אם אני תובע אותך, אתה חייב לענות. התפיסה הזאת היא מאוד נכונה בחוק. והוא נכון גם בבתי הדין היום. ברגע שמי מגיש תביעה, אז המזכירות פונה לצד השני ואומר, תביא כתב הגנה. לא הביא את כתב הגנה, אז מחייבים אותך. אתה חייב להגיד משהו, אתה חייב להגיד תשובה. מחייבים אותך, מה יקרה? אם לא תעשה את זה, אני לא יודע. לא הולכים לבית צהר, אבל זאת הדרישה, יש דרישה, עכשיו לתור שלך, אתה צריך להגיד משהו, תקום להגיד, אני לא רוצה לענות, אז יעשו לך משהו. אז ככה רב שך התבטא, שטענה מחייבת, אז הוא אומר, אני קורא משהו מצטט, שם רב שך, רק שתזהו את הסברה, משום דבדין טוען ונטענו, שאם אחד טוען מחויב חברו להשיב, הן או לב. ותשובת שמה אינה תשובה. רק שאנחנו ברבי יוחנן, שאומרים שבואי בשמה ברבי ידיב, צב לי שבלו ברור שבלו ברור אינו טענה ואינו מחויב להשיב. ולכן הובילו עמידו בחזק שטענתו תהיה טענה. מה רב שך אמר? הוא לא אמר כמו שאמרתי שזה שני דברים שתוקרים. הוא אמר ככה, בעצם בואי בשמה ברבי ידיב. יתים מאוד הרי מגש. זה לראשונים אחרים שמשפטים ככה. בעצם בוא נראה שם בר יודף. למה? כי טענה מחייבת תשובה. ואם הוא לא משיבים אז מפסידים. כן? אבל רק טענה טובה מחייבת תשובה. אם אני בא ואני אומר, תחת מיליון דולר אתה לא צריך לנו. כי סתם, אז אני לא צריך להיות איזשהו תפס לי אותך. אז צריכים טענה עם רגליים. אז התפקיד של המיגו, או הפסקת הגוף, הוא לתת איזשהו משקל רציני לטענה. טענה רצינית צריכים לענות. דרך אגב, מה הוא מביח מזה? מה הייתה הבעיה שלי כשמעתי את הסוגיה? שהתפקיד שאני רוצה להיעד למיגו לא מתאים לחזקת הגוף. לפי החלוקה שעשית, אם זה מדובר בראייה או בדין חזקה, אז מיגו דווקא הייתה ראייה שהשלים את החזקה של בואי ושמע, אבל בחזקת הגוף, דומה לבית השם, שהם בדיני חזקות. צריך להתפטר קצת כדי, או הרבה, כדי להסביר את זה באותו גישה. רשח לא מטיל שום תפקיד מסוים לסניף. ברי ושמע אמור להיות עדיף. בגלל שהברי הוא טוב. אז מה זה טוב? משהו נוסף. מידו וחזקת הגוף, הם לא באותו מפלגה. אבל מה זה משנה? זה נותן קצת אוף, נותן קצת רגליים. זה לא טענה המצוצה מן האצבע. לא באתי וסתם אמרתי. תגידי למה אתה לא חייב לי מיליון דולר. הבאתי, או ראייה קצת שאתה חייב, או איזו אינדיקציה, משהו, אז חזקת הגוף יכול, למרות שהוא פועל בצורה אחת לחלוטין, העיקר הוא שהוא נותן קצת אנרגיה, קצת תמיכה, בסוג מסוים, לא חשוב מה, לטענה, למה? כי טענה שמחיה תשובה צריכה להיות טענה שאנחנו אחר כך פונים, נו, מה אתה עונה? אבל אישהו ייכנס לחדר ויגיד, השמיים נופלים, לא נפתח אחד להגיד למה אתה לא עונה, כי זה לא הייתה סיבה, לא הייתה לדעת הספק, לא הייתה סיבה להצית אצלנו, הבית הדין, עניין לשמוע את הצד השני. אז התפקיד המשני הזה הוא מאוד כללי, ולכן כמעט כל דבר יכול להיכנס, זה עובד רווח, שלא צריך לעסוק בזה. אז אומר המי שהנה עיקר ישראל לא נראה לי, ולמה נעימה שמחויה במוגזק להשיב את טענתו? למה אני צריך לראות לך? מה זה? משחק? אתה פתחת בשחמט, אני צריך לענות? זה לא משחק, אתה אמרת, אני לא יודע. יש לך מעיה, אז בדין יחייב אותי. כלומר, הוא פשוט לא עולה את זה בכלל. זה אומר שיש לו איזשהו קטל אחר. בצורה, משהו מסוג מסוים. אני מניח שיש עוד הרבה פירושים לסוגיה. אני אמרתי מה שדרה לי, וראינו את הראשונים, שלא אומרים הרבה. אבל... כן, אבל סתם יש הרבה וריאציה. אז עוד פעם, אז בגלל שאומר כל דבר, איך אי כמה בר ויש לי כתובה ואי יאמר שמה, זה אי מהם. ואיתלה. וזה רמי גמליאל בעניין נושאי תשע, כלומר גמליאל הראשון והשני, שתי המשניות הראשונות, בדף י"ב ובדף י"ג. ואם צריך ללכת את הכל גמליאל. ולא עכשיו, ולא מבואי היכד לאי קדמי מהמיגו, גם יש פעני נסתי לפסת עצמה מנה כמונן בהם לדומין למיגו דיכול אמר מוקת הצדי ללא פסת עצמה מנה לגבה ולא רק אם יש לה גם מיגו טוב, הוא גילה שיש גם מיגו לא רק שיש לה מיגו, דבד היקוש לכמה הוא מהמנה, אלא אפילו היכד ללקר למי מהמיגו, נמי מהמנה כגון די אומרת מוקת הצדי ללי ודו ביוחנן פשוט נסכם את המשנה, במשנה הראשונה יש מיגו, בשנה השנייה אז ייתכן שאין מיגו אם פוסקים כמו, באמת לא זוכר כתוב כאן רבי יוחנן ביחד עם עדי בדר יוחנן דמה את הרמדיים רבי יוחנן עדי בדר רבנן כן? זוכרים, יש שם קומבינציות של המורים ותנאים שבו מוקדי צני גם כן מקבלת מוקדי צני מקבלת 200 מוקדי צני תחתיך גם כן מקבלת 200 אז אין לה שום מידו הגמרא אמרה את זה, אין לה שום מידו הרקע חליב את רבי יוחנן הלך למי ממור כדי צמידו דרמין הנינמי על כך אמרו נראות משום דרמין איתה בחס קטן טוב, תדע גם רבי דפי בית עמד בית לא מבואי איפה שיש וגם המי מגול תמיד יהיה חסקת הגופס דרך אגב הוא גילה לנו שצריכים גם את התמיכה הזאת אם היה חסר גם זה וגם זה כנראה שלא היית אומר את הדין שבאי לשם הבריא עדף ודווקא דקטעין עלה במידית משום זנות וחיות סיבות דאי כנמי מבי אוקי איתה חזקה אבל היכה דקה איתעין עלה במידית אליו זנותו וכבאי לפתורי בכתובתה ואי ובנקית השאר כתובה בידה אי מהם יש לו חלוקה שבאמת לא למד כמה פעמים זה הגיע כמעט לידי ביטוי ואיכשהו אם אני זוכר נכון הצלחנו לא להזכיר את זה האם יש הבדל במקרה שיש לה כתובה בידיים או אין לה כתובה בידיים אולי כל אחד בחדר, כולל אני, הנחנו שיש לה כתובה, כתובה שיש לה כתובה, ויש איסור בכלל לחיות בלי כתובה. אם יש לה כתובה, אז כנראה שיש ספרה נוספת להחזיקה. אומר הרי מיגה שגם אם יש לך בריא ושמע, אבל אין לא מיגו ולא חזקת הגוף, מה אנחנו יודעים? אם יש רק בריא ושמע ואין לא מיגו ולא חזקת הגוף, אז מה יהיה הדין? היא לא תהיה נהנה, בשום שבואי ושמע, לא בריא עדיף, כן? הגמרא אמרה שתפוי במחלוקת המוראים, אז אנחנו יודעים איך שאתם פוסקים. אז בגלל שאומר, זה לא נכון. זה נכון אם אין לה כתובה, אין לה שטר כתובה. אבל אם יש לה שטר כתובה בידיים, היא בכל זאת תגבר גם בלי חזקת הגוף וגם בלי מיגו. בלי מיגו כאן מאוד. מה זה בלי חזקת הגוף? זאת אומרת שהטענה לא הייתה טענה שבמוססתה אם הייתה בתודה או בתודה, אלא על משהו, משהו אחר. מה המקרה? כלומר, היא ודאי, נגיד, היא ודאי נבדה לפני כן, היא טוענת נאנסתי, היא אומר ברצה. כן, אז אין לה חזקת, אין לה חזקת הגוף, או משהו דומה. סתם יש מקרים, אני, הוא אומר שהיא, כשהוא מגרש אותה, הוא אומר שהיא לא, לא מגיע לכתובה כי היא עברה על דת יהודית, היא רחצה בגדים ליד הנהר, והעירים הידיה למעלה, שזה מספיק סיבה כדי לדרש אישה בלי כתובה, והיא אומרת, זה לא קרה. נו, אז אין לה חזקת הגוף. אז בכל מקרים האלו הוא אומר, אם יש לה, חשבתי הוא אומר להגיד, אם אין לה חזקת הגוף, אז אמרנו, לא, אם יש לה כתובה, היא נקית השטה כתובה בידה, היא מהמנה. והיא לא נקית השטה כתובה בידה, אף אגב זה אי ברי ואי הוא שמה, אמרי ננעו כי ממון לבחס כתמרי, כי רב נחמן, די אמר, אומן לחבר, אומן לביות, כבר לא מעניין יודע, פתור. הוא מוגילה שברי ושמה עדת בריאה. טוב, אז כמה דקות, תחשוב אם זה נכון, כמובן זה נכון, אבל למה אנחנו חושבים זה נכון? מה התפקיד של שטר הכתובה כאן? הוא חוזר לדבר הזה הרבה פעמים, לאורך כל הדרך, הוא אומר, אם יש שטר או אין שטר, אם יש שטר או אין שטר, הוא ממין גם כמין גם, אבל הוא תמיד מתייחס, שואל את עצמו, יש שטר או אין שטר?
לא, אני אומר, בהמשך הוא דווקא
אומר שזה לא משנה,
אם יש הכתובה
או אין הכתובה. נכון, לפעמים הוא יגיד גם לזה, אבל הוא תמיד מלא את הבמין, כלומר, יש כנראה משקל, יש חשיבות, פשוט שואל שאלה כזה, מה התפקיד של, שכאן זה הכריע, במקרה של בואי בשם ארום, בואי בשם בלי תמיכה מאחד משתי התמיכות שאנחנו מכירים, אז היא ודאי לא נאמרת, כך כתוב בגמרא, אבל אם יש לה שטר, זה כן יעזור. ואז עוד פעם נגיד בואי בשם בוריאדי, או נגיד איזשהו צירוף אחר, אבל היא תוציא, מה זה משנה יש לה שטר או אין לה שטר? יש לזכות הרוגדות. אם אין לה שטר, זה לא שאנחנו מפקפקים אם היה חיוב או אין חיוב, הם נשואים. כל אדם, אבל זה אין מחלוקת, כל אדם שנושא אישה חייב לה כתובה, אלם כן יש פטור. גם אם יש לה כתובה, הוא יהיה פטור אם יש פטור. הוא כתב לה כתובה, וזה בכך טוב, כי הייתה בעולה, או שהיא זינתה אחר כך. כלומר, אין הבדל בעובדות פה. זה לא שהשטר מלמד אותי משהו שלא ידעתי. הרבה פעמים שטר זה תפקיד של שטר. אם אני אומר שאתה חייב לי כסף, אז אתה יכול להגיד לא, אם יש לי שטר אתה לא יכול להגיד לא. אבל כאן זה לא זה, הוא לא יכול לטעות, אני לא נסעתי אותה. כי היינו בחתונה, והם נשואים, הם נשואים, אז הוא חייב לה 200 על פתולה, ו-100 על אלמנה, ו-0 על זנות, על אחד מן הסיבות שלא. ומוחץ וכנה, הדין הוא זה אותו דבר. אז למה יש הבדל, וזאת הסיבה שלא חשבנו על זה, למדנו את כל הסוגיה, אני לא זוכר מקרה שמישהו שאל אותי אם יש כתובה או אין כתובה. כי אנחנו היינו מעוניינים עד בעובדות. בעובדות אנחנו יודעים שיש נישואים, ולגבי המצב הביטולית שלה אנחנו לא יודעים. וחוץ מהעובדות מעוניינים במי מוחזק, אז הוא מוחזק. ואם יש מוחזק של חיוב, אז יש חזקת הגוף, כן הלאה. מה התפקיד של שטר, שהוא עומד כאן שיש הבדל, כן?
אבל לא, הוא מדבר על ה...
סוג של מוקרן הנגבות כרבוי גם את זה, כלומר ששטר עצמו מייצג את ה... הוא ממש תחליף כסף.
ולכן מה?
יש מוחזקות לאישה.
זה משנה את המוחזקות, כן, אוקיי, זה ספרה אחת. אנחנו נגיד עכשיו שתי ספרות. צריכים לחשוב עמוק, ואולי לא נעשה את זה, לא נעשה לעשות את זה היום. אם באמת יש הבדל ביניהם. לאור מה שלמדנו בחודש האחרון, שאומרים את המילה מוחזק, אז תמיד צריכים לשאול למה אתה מתכוון בדיוק. מוחזק זה כמה דברים ביחד. אז, אבל עכשיו נגיד מה שאתה אמרת. אולי נגיד שמי שיש לו שטר, זה לא מצב שיש לו, זה לא רק מצב שיש לו ראיה טובה מאוד להוציא. תגיד ככה, אני אומר שאתה חייב לי כסף, אתה אומר שלא. מי מוחזק? אני אומר, אתה. יש לי שני עדים שאומר שאתה חייב. אז אתה עדיין מוחזק. אבל אפשר להוציא ממוקסק, מוקסק הוא לא תמיד מנצח. מוקסק מנצח, אלא אם כן יש ראיה. אין מוציא ממון ממוקסק, אלא בראיה ברורה. ראיה ברורה יכול להוציא. עדים, אז הם מתגברים על המוקסק. אבל ברור, מי המוקסק שם? אני מוציא ממך. בשטר, אתה רוצה להגיד, זה לא רק שהשטר הוא סוג של עדים. סוג אפילו יותר טוב מעדים. כי זה לא רק עדים שלוויתי, זה גם עדים של... לא פרט, שזה קצת קשה להבין, בעידים, איך הם ידעו. אז זה לא רק עידים, אלא שאם יש לי שטר, אז אתה אומר, אני גם כבר, לא רק שאני יכול להוציא, אלא שאני נחשב למוכר. עכשיו אני שואל, אם תגיד את זה, איך אתה יכול להגיד את זה? מבחינת מה? או אתה חושב על הבנה מסוימת, אני יהודי פשוט. לך יש שטר, אבל לי יש את הכסף, אז אני מוחזק. פתחתי מילון, חיפשתי את מילה מוחזק. הלכתי לבהודה, שושן, אמרו לי שמוחזק זה שהוא מחזיק. שיש לו יד ויש חפץ, הכי נמצא בתוך יד. אז אני מוחזק. יש לך שטר, אז אתה לא מוחזק. איך אתה יכול להגיד את המילים שאתה מוחזק? ובאיזו... מה הבסיס להגיד שמי שמחזיק שטר הוא מוחזק? האם אני מוחזק על הכסף שיש לי בבית בגלל שיש לי שטר פיקדון, כן, שאינענו לי איזשהו מסמך. אז אני מוחזק על הכסף שם, אין מוחזקים. למה אני מוחזק?
השטר זה הנכסים, אפשר להגיד.
אוקיי, אוקיי, זו סיבה אחת, סיבה שנייה, סיבה יותר פשוטה, זה נשמע קצת, אני דעת אוהב את הסבר הזאת, אבל זה מה כמו מיסטיקה, השטר זה הנכסים, אוקיי? זה, אני אגיד ככה, זה מאוד הלכתי, מאוד דמיוני, כמו להגיד שאם הבוקר אמרתי פשט התמיד, אז גם הקרפתי. אם אני בבוקר, אני פותח את ה... יש לי כספת, פותח את הכספת, אני קורא. ברביעי בשבת, יום, אדם זכה לי כסף, אז אני אומר, יש לי הרבה כסף. אוקיי, זה, צריכים להבין שמילים זאת המציאות, בעשרה מאמרות ברא אלוקים את העולם. דווקא זו ספרה טובה, אבל לא כל אדם פשוט בחדר יקבל אותו. יש סיבה אחרת למה להגיד שהוא מוחזק. סיבה שהיא למדנית, אבל מציאותית יותר.
אני מחזיק
בראיה
פשוט,
מה יש לשטר שהופך אותך למוחזק? איזה אספקט? למה לשטר יש כוח להחזיק ממון? גם עדים יש שם כוח להוציא ממון. הביטחון, הפשוט, כלומר, זה מחזיק דבר קטן. אני לא צריך, אני לא בעצם צריך ללכת בית הדין ולפתוח הליכים. גם עדים צריכים להביא אותם, הם צריכים לדבר. הם לא מדברים. אנשים שגרים בשכונה. אז אם עדים יבואו לבית הדין וידברו ובית הדין יחקרו אותם בדיקות וחקירות ודרישות ולא יהיה משהו אחר צפוי ואין עורך דין מתוקה מדי, אז בית הדין גם אז יפסקו ואז ייתנו לי את הכסף. בינתיים לא. אבל שטר הכל כלול. השטר הוא כמי שנחקר כבר וזה זמין, אני לא צריך לחפש את הידים, לא צריך להזמין אותם, שהם יגידו לי שכאן זה לא טוב, מחר זה לא טוב, כי צריכים למצוא עוד את זה. השטר הוא בידי. הידים הם לא בידי, הם חייבים, הפידים לבוא, כי יש מצווה להעיד למי שאתה מעיד. לא יבואו, אז הם עוברים עליו. אפילו, כן, הם עוברים עליו. הם לא חייבים כלום, הם לא נשבעים, אז הם לא חייבים, אז לא חייבים כלום. השטר הוא בידי, וזאת אומרת, הראיה היא בידי. והראיה הזאת היא מצוינת, במידה כזו, מה זאת אומרת מצוינת? היא כבר נחקרה, כבר נדרשה, רק צריכים להגיש אותה. אז נכון, שאם הוא לא ישרף, צריך לבית הדין. אז זה פורמלית יותר, כלומר, יחסית, השטר נותן לך, מבחינה בסיס, זמינות ויעילות, גבייה, שאי אפשר להשיג בשום דרך אחר. לא צריכים לאסוף ראיות, הראיה קיימת והיא בידך, היא נמסרה לידך. למה בדיוק? לא משנה, זאת עובדה. אני אומר, עכשיו לכם, זה מציאותית מאוד. זה פשוט, יש כאן הבדל מציאותי. הבדל מציאותי הזה בנוי על הלכות. כן, אבל אולי לא צריכים את הלכות. הלכות זה רק הסיבה, אבל שורה תחתונה. אדם שיש לו שטר, אז הגבייה היא מובטחת. שום דבר לא מובטח פה למעשה. היא יחסית מאוד מאוד קרוב להיות מובטחת וזמינה. זה שני דברים שונים, אבל קרובים מאוד. א', לא תהיה לו תשובה אחרי שאני אשלוף את השטר, וב', אני אשלף את השטר, לא צריך שיתוף פעולה של אף אחד אחר. אם רוצים, ניתן למשוך את זה ליותר לא מסובכות מציאות, השאלה זה מה בדיוק, מאיפה נובע הכוח הזה של השטר. אז אומרים שהשטר זה לא רק ראייה, זה לא עדים שבמקרים כתובים. מה שאומרת עכשיו זה יש עדים חיים, שזה עושה מסובך להביא אותם, ויש עדים כתובים ש... הם כבר בכיס שלי. אם מדגישים את הצד של השטר שהוא לא עדים אלא הדת המתחייב, אז הוא מסר את עצמו לידי, אז זה קצת לא בסבטו כיוון. זאת אומרת, כאן אני, יש לי כוח לתפוס אותך. כאן אתה מסרת את עצמך אליי. השטר זה הדעת שלך. אם אני מוציא את השטר, אז אתה אומר שאתה חייב לי. לא הם אומרים, לא הייתם אומרים שאתה חייב לי. אני מדבר על זה, זה כן נדבר. בסוף הדף חדר בבית, אתה מדבר על השטרות שם בבריחות. אז הכסף אולי לא בידי, אבל אתה בידי. אז הכסף שבידך הוא בידי בגלל הסיבה הזאת. לא משנה, אבל זה, אז זה שתי ספרות שונות. אחד, זה ספרה שהשטר זה יעיל בצורה יוצאי דופן לגביה. ואז, טוב, עדיין מחוס לגביה. כן? הוא מחוס לגביה, אבל מחוס לגביה הוא מין נקודה טכנית. זה כמו להגיד, יש לי את השער. אז טוב, אני צריך להסתכל. יש כך, בת אבי ימית לפני יום. השעה עכשיו, 10:50. כבר הפסדתי שני עניינים ביומיים האחרונים בית השם. זה קשה, זה קשה מאוד. ידעתי שהיית שם, נכון. בבוקר אתה קם ואתה מסתכל, אז אתה חוזר לישון, כי יש זמן. למרות שאני שולח לישון, ידעת שהשעון לא עובד. למה אני משאיר את זה פה? כי אני צריך לקן את זה, כי שזה רק במגילה, אני גם משקל. אז יש דברים שהם, על פי דין את בידך, זה פשוט אחת. אתה אומר משהו אחר, שזה באמת צריכים לבדוק אותו טוב, אני חושב את הספרה מאוד אפשרית, אמיתית, אבל מאוד אפשרית, שאולי השטר זה הכסף בצורה אחרת. אני אגיד איפה שהספרה, רק כדי שנכיר, איפה שהספרה הזאת עולה, זה תחום אחר. אבל המילה שטר מופיע בשניהם. שטר מקנה. כאן מדובר בשטר ראי. שטר כתובה, כמו שטר מלבז, זה שטר ראייה. זה מספר את העובדות. יש לנו סוג אחר של שטר, שטר מקנה. אני רוצה להחנות לך קרקע. אז אני כותב שטר ונותן לך את השטר. עכשיו, הקרקע הוא שלך. זה שטר שיוצר, הוא לא מעיד על המחירה. כי לא היה קניין אחר. הוא הקניין. וזה נכון, לפי הרמב"ם גם לא צריכים עדים. אז יש דבר שנקרא שטר שהוא עושה דברים. למה אפשר, עכשיו אני בפילוסופיה, למה אפשר למכור קרקע בידי שטר? אני מבין, במטרפולין, אני מבין למה משיכה זה קניין. כי אדם משתלט בצורה זאת או אחרת על החפץ. אז זה מסמל את הקניין שלו. הגבה, משיכה. בקרקע, כסף. אז כסף זה דרך שאנשים קונים. אתה קיבלת כסף, אז אני צריך לקנות את הקרקע. לכן הקרקע גם קנייה. חזק הזה, השתלטות. מה הרעיון שאומר שאפשר לעשות דברים, אם אני כתבתי משהו בשטר, אז זה עכשיו הופך להיות אמת?
הסכמות.
מה?
הסכמות.
אוקיי, אז אפשר להגיד דבר כזה. זה מאוד מסוכן להגיד אותו, אבל זה אפשרי. מה שאתה אמרת עכשיו זה שדעת, מה שבעצם הולכים תמיד בקניין זה דת. למה אני חושב שזה לא נכון? למה אתה צריך לחשוב שזה לא נכון? כי האלף פה של דיני קניינים הוא שאין המקח נקנה כתוב דברים. המקח בניגוד זה בספרים שכותבים מנומדים, אז זה תמיד מסבירים, זה ההבדל העיקרי, או הראשון במעלה, בין דק היה מורי, בין החוק הכללי בכל עולם כולו היום, לבין ההלכה. והסכמה זה האורים ותומים של הקניין בחוק האנגלי, ובהלכה זה לא ככה, צריכים מייס הקניין. לא, זה יכול להגיד שהתפקיד של המייס הקניין זה או להראות או לגרום לגמירות דעת. כן? זאת השאלה, אם גם בוודאי שצריכים מייס הקניין. אבל אם המייס הקניין זה, העיקר זה הדעת, צריכים גם דעת כמובן, מייס הקניין בלי דעת, אז אין קניין. אז מה היחס שווה, בכל קניין יש דעת פלוס מייס. מה היחס שביניהם? זאת אומרת לשאלה שאלתי לפני כמה דקות לגבי השגה שלנו. אני צריך את שניהם אבל, כי צריכים את שניהם, אבל צריכים אחד מהם, השני הוא משהו שעוזר לראשון. אז יש כיוון שאומר שהדעת זה העיקר, אבל צריכים להראות את הדעת, או לעורר אותו. עד שתחפץ, צריכים לעורר את העבר עד שתחפץ. הידי מעשה זה גורם לאדם לגמור, גמיר אותה. אחר כך זה רק דיבורים, אז אמרו שאמרתי שאני רציני, וחשבתי שאני רציני, לא מספיק רציני. כי צריכים לעשות משהו, אז זה רציני. מה המוסגר? מה הראייה העיקרית לכיוון הזה?
שיש דברים ש...
כן, רבכם אמר, זה שמוצא בצורה מיוחדת יוצאי דופן, אבל לא משנה אילו לדברים שניתנים באמיר יש אפשרות לקנות כן בדברים, מתי? כמה תנבידך, כמה תנבידך בזמן שיש גם הרבה שמחה וזה גם הדדי, וזה שמחה וזה חתונה, ואז אני מבטיח לתת 4 בזין ואתה נותן 3 בזין, אז אילו דברים נקנים באמירה לבד? אז רבכם אמר, אתה רואה שאפשר לקנות ודעת, אז למה, למה דווקא, אז למה לא במקרים אחרים? כי שם לא צריכים גמירות דעת, כי זה עד שתכפץ, יש כל כך הרבה אהבה וסמיכות דעת שם, שסמיכות דעת בבד עושה את זה, במקרים אחרים צריכים מייסה כדי לגמור את זה. אז בכיוון הזה אתה אומר שבעצם הסכמה מקנה קרקע, אבל צריכים שזה יהיה דעת קונקרטית. אז דעת שלא, שזה לא מילים באוויר, אלא על הנייר, אז, אז הנה הדעת. אבל זה רק ביטוי לדעת, אבל זה ביטוי מאוד קונקרטי לדעת. פסיכולוגית אפשר להגיד שיש גמירות דעת, כי הוא היה צריך לעשות משהו, לא חשוב מה, הוא עשה משהו. ובאת, אולי משהו למדני יותר, שזה זה דעת, זה דעת באבן, כן? זה, הדעת היא יותר דעת, כיוון שזה לא דברים שבלב, זה לא משהו אברירי כזה, שנקרא הדעת, אלא... זה דעת שאפשר לראות ולממש, זה דעת יותר רצינית, דעת יותר רצינית. עכשיו, אפשר להגיד ככה. טוב, אם זה ככה, זה לא מעניין אותי. זה לא מה שאנחנו חושבים עכשיו. מה הסורה שמעניין אותי? שיכול להיות כתוב בשטר שהקרקע שייך לך. לכן, הקרקע שייך לך. כי זה הדעת של שטר. שטר זה מציאות וירטואלית. מה שכתוב בספר, זה מה שיש. יש עולם כאן, ויש מקביל לו במסמכים הרסמיים. לא כל מכתב שאני כותב יש עולם כזה, אבל יש עולם שבו הוא המקביל הדיבורי לעולם ככה. כשברוך אמר יהי אור, כשברוך זה נכון, נכון? כשברוך אין פער, זה לא שכשברוך אמר יהי אור, ואז העולם אמר, אוקיי, נעשה אור. זה לא היה ציווי, זה היה, הוא אמר, ויהי. אז כשברוך אומר יהי אור, אז יש אור. אז מה בהפלא, כשאני אומר יש קניין, אז יש קניין. כי היה, אני הביילי, אז אני הבוס, אני הבוס, אני... טוב, אני לא רוצה להגיד כפירה. אני ביחס לשדות שלי, כמו כשברוך הוא ביחס לעולם. זה גם כפירה, אבל אני יכול צורם לי להגיד מה שכמעט אמרתי. אז אני רק רוצה בתור דוגמה, אז שם זה לגבי שטר קניין, אולי גם לגבי שטר... שטר היה, אם כתוב משהו, זה בגלל שהמילה זאת השתקפות של המציאות. אז בקניין, אם יש מילה, יש מציאות. כאן, אם יש מציאות, אז יש מילה. אבל הם עדיין כאילו שני צדדים של אותו מטבע. אז מי שמחזיק את התיאור של הקניין, מי שמחזיק תיאור שמתאר שהדבר הזה שייך לו, אז הוא... אם הוא מחזיק בתיאור, הוא מחזיק במציאות. לא צריך להחזיק בכסף, מספיק שאני מחזיק בזה. טוב, אני אגבי עוד דוגמה, שאולי זה רק בשביל להצליר. אז אגב, כי זה לקוח מיושא של שטר קניין. אם אני קניתי שדה, בסין. עכשיו, בקרקעות, גם בלי קשר לשטר קניין, שזה אחד משלושת הקניין של קרקע, אבל חוץ מזה, זה נהוג בכל העולם. וגם בהלכה, שכותבים שטר על קרקע. לא כותבים שטר על הספרים, אבל על קרקע כותבים שטר. בחוק בארץ זה יותר חמור, כי זה חוק טורקי. לא מספיק לכתוב שטר, צריכים גם לרשום את זה בטאבו. יש ספר שהמלך, שהסולטן מחזיק, ושם רשום, למי שייך קרקע של כל אחד ואחד. ריין ונשי, אמרנו לי היה דבר הזה. למה? כי קרקע זה קרקע, לא חשוב מה הסיבה. אבל זאת דבר, בהלכה זה דבר לידי ביטוי, שבמקום שכותבים את השטר, אז מי שקנה בכסף, זה לא שלו עד שלא כותבים את השטר. אז יש איזשהו מציאות כזו שתקב במקום שם, אבל זה המצב הסטנדרטי, שלא חשוב איך קנית, אבל גם כותבים שטר. כי ככה. אז יש דבר כזה, שנקרא השטר קניין של הקרקע. אתה קונה אוטו, בעולם המודרני, אז במקום קרקע, זה הדין של, זה הדין של, לא במקום. ביחד עם קרקע יש עוד חיבץ אחד שקיבל מעמד דומה, שזה מכונית. למה? באמת אני לא יודע למה. אבל יש איזשהו שטר קטן, שנקרא רישוי, שכל בעל אוטו מחזיק. עכשיו, אז יש איזושהי תפיסה, אני חושב שזה בפתן, שאומר שהשדה שלי נמצא בסין. אני לא יכול, לא מעוניין, ולא שייך שאני אחזיק אותו. וגם אם זה צפור, אני לא יכול להחזיק אותו. אני לא יכול להחזיק בקרקע, הוא מתחת לרגליים, אבל לא בידי. אבל יש לי קרקע שנמצא במקום אחר, אני בטח לא מחזיק אותו. אבל אם אני הולך עם השדר ביד, עכשיו הוא הידיד של הדבר הזה. אני לא לגבי שום הלכה, הוא גם אומר את זה במחת התפיסה הפסיכולוגית, כן? יש לזה משהו. מי שמחזיק את הדבר הזה, אז אנחנו לא כזה גשמים, אנחנו מבינים שזה ההזקה שלו, כן? זה, אופן זה לקוח מהנושא של קניין, אפשר להגיד אותו דבר כאן. אז בסדר, אז אנחנו אמרנו, אז אני חוזר למקום, אתה אומר שאז מה? אז זה משנה את המוחזקות. איפה שיש שטר, הבעל השטר, מחזיק השטר, הוא נחשב למוחזק במידה מסוימת. הבעיה עם הכיוון הזה, זה כיוון מצוין, הבעיה היא שזה מחלוקת מפורשת במשם את ביתה, אבל בסך את סוטה, בכל מקום. בסוטה יש מחלוקת עם שטר עומד לגבות כגבוי דומי או לא, בית שם היומים, זה מסלך המה, בית שם היומים שטר עומד לגבות כגבוי דומי, בית הלומים שטר עומד לגבות לא כגבוי דומי. ולחורה, זאת המחלוקת, בית שם היומים, גבייה, פרט קטן, אתה פשוט מכניס, אתה מכניס מטבע לתוך המכונה ויש לך כוס קפה. אז יש לך כוס קפה, כי זה אוטומטי. אז כאן יש לי שטר, אם הייתי מניף אותו, הייתי מקבל כסף, אז כבר יש לי את הכסף. ואתם אומרים, מציאות, שטר עומד לגבות, הוא עומד לגבות, אבל לא גבית, אז הוא מחוס לגובעים. מחוס לגובעים, אחרי אתה לא, אחרי אתה לא מות. טוב, אז כמובן אנחנו רוצים להיות ב... מחנה של בית ילן, כל מיני סיטואות אסוציאטיביות, שם הזה משנה מצוין. עוד לא הקימו ארגון רבני שנקרא בית שמש. למרות שכולנו יודעים שיבוא המשיח, אז הוא יהיה הנשיא הכבוד של ארגון הרבני שנקרא בית שמש, ככה מקובל פי הזוהר, של עתיד לבוא, הלכה כהלכה כבית שמש. אוקיי, אז יש דרכים להסתדר עם זה, לא יודע, אז נכון, לגבי התפקמין שם בסרטה, זה לא 100%. אוקיי, אפשר לחיות עם זה. אני שואל עכשיו, תעשו את הניתוח שאני מבקש בכלל לעשות, כל פעם כשהוא אומר, מוחזק. צריכים מיד לשאול שאלה, מה אתה מתכוון שאתה אומר? מאיזו מידה אפשר להגיד שמי שמוחזק שטר, אז הוא כמוחזק, שיש בקו הדמיון. יש שני דינים במוחזק, כך אנחנו אמרנו לפחות 15 פעמים בחודש האחרון. לפי הדין של שבע תייס עדיף, אז מי שיש לו שטר, הוא מוחזק או לא מוחזק? לא מוחזק, כי אם יש לי ספק, יש לך שטר, אבל אני מסופק, כמובן אם השטר הוכיח, אצלנו מסופק, אבל אם יש ספק, אתה מחזיק שטר, אבל הוא אומר, שאת משקרת כי היית בעולה בזמן הניסוי. למשל כתוב שאת בתולה, אבל אנחנו לא בדק. זה לא שאני מאמין לעדים שהייתה בתולה בגלל שכתוב השלה שלה בתולה. הם לא בדקו והיא שקרה. אז השלה לא מוכיח את זה. רק שיש לך שטר. יש לה שטר. אז שבע תייסר, עוד לפעדיין. כי בכל זאת רוצים שבית הדין יחו ויקבו. בחוס לגוביין, עדיין צריכים להביא את הכסף מיד ליד. וזה נורא בעיום אם יש כאן ספק. מאיזו מבחינה אפשר להגיד ששטר זה מוחזק? עכשיו לא צריכים את כל התורות האלו כאילו. זה בספר התורה מאוד. מוחזק זה מין הנחה שרואים את המצב, אז חזק הכל מה שאני רואה הוא שלום. לא, אני פשוט שואל אתכם, אתם עומדים פעם באלון שפוט, אז המזגן היחיד באלון שפוט היה בבנק. זה מבריק מצד הבנק. כדם הולך לבנק. כדי להתקרר, הוא יושב שם, הוא רואה את מה שיש שם, הוא אמר, אולי אני אלווה קצת כסף. למה לא? הם מציב לי מכונית כמעט בחינם. זה היה המזגן היחיד בעלון שבוע. היה עוד אחד בצומת, כדי להתנס לצומת, אני צריך לעשות כאילו אתה צריך להיות שם. בבנק היו מושבים, ובאמת, זה לא צונק שם, אנשים היו הולכים לבנק כדי לקרוא ספר. בזמן המסלילים רציניים, הבנק היה מלא. הישיבה זה מקום השלישי שיכנס. אז אתה הולך לבנק ויושב שם, אז אתה רואה יהודי נכנס ויש לו איזשהו נייר, הוא הולך לדרפק ואומר, אני רוצה לקבל את הכסף שכתוב פה שיש לי. והיא אומרת, בואי, אני לא שיבואי משם, אני לא בטוחה, צריכים לבדוק את זה עם המחשב הראשי בתל אביב, המחשב בדיוק עכשיו נפל, אז אני לא נותן לך. מה אתה רואה? חזק ככל מה שתחת יד עוד המראה שלו. אז הבנק הוא מוחזק. בצד זה שהתפיסה הראשונית אומרת, זה שלהם, והוא אומר, אולי זה שלי. הוא אומר, זה ודאי שלי, כמו הוא רוצה שאנחנו נגיד, אולי הוא צודק. לא! אם אתה יושב בבנק, אתה יודע שלמי שייך הכסף, הוא נשים בצד הזה של הדלפק. הוא רק מחזיק בכסף ומנסה להחזיק פה יותר זמן. כלומר, אולי הוא צודק, אולי הוא לא צריך לתת את הכסף. אבל זה ברור שהתפיסה המשונית היא הפוכה. אז כך זה בכל שטר, אדם יש לו שטר, שטר זה כמו מה ש... השטר כאן זה ה... דברו בשפה שלי. זה לא, אתם לא חייבים, אבל... לא, אמינו ביחד כבר חודשיים, אז תתקלו דבר בשפה שלי. מי שיש לו שטר, מה יש לו? על הראש?
כובע.
איזה לא כובע? כן, השטר זה עוד כובע. נניח שאדם הולך בשטר גדול, שהוא יתפיס את השטר על החוצה שלו. אז מי שרואה אותו, רואה אדם בעל נכסים, כי יש לו אנשים שחייבים לו, ואנשים שחייבים לו שביחד אני רואה, זה רואה קודם כל, זה אני לווה וזה עשיר מלווה, ואולי השטר מזויף, ואולי הוא פרה, ואולי כל מיני דברים, אבל זה מה שרואים. כן, אז השטר משנה בצורה, זה פשוט, ריץ בצורה שלילית. האם חזק על כל מה שאתה אומר לי שלא? זה ודאי מאזן את זה. אני חושב זה אפילו מה יותר מזה, זה משנה את היחס, אבל זה ודאי אומר שאין לתפוס אדם, אני מחזיק הרבה כסף, ואתה מחזיק שטר עליי, אז כשרואים את שניהם ביחד, לא כשמסכים עליי, מסכים על שניהם, אני בבעל השטר, אז לא רואים אותי שהחזק על כל מה שאתה אומר לי שלא. זה פשוט לא כך, רואים בן אדם. שהוא כנראה ברחובות, אבל כנראה שהוא לא המוחזק על, ה, על, ה, על הבעלות, הוא מוחזק על הראויות של הכסף יהיה פה. אז זה בקלות אפשר להגיד, ולמה דווקא שטר, אז למה לא מי שיש לו שני עדים? יש בן אדם, יש לו שני עדים, אז הוא מודיע לנו כולם, יש לי שני עדים. למה שם לא נגיד שהוא מוחזק? אז זה כן חזר לנקודה הקודמת, הגבול ביניהם הוא קצת מטושטש. ההבדל לא צריך להיות חלק מהתמונה. הדין הזה לא אם אתה יכול להוכיח, אנחנו עכשיו לא עוסקים בהוכחות, אלא בתפיסות ראשוניות לפני ההוכחות. אז כמו שאמרנו, שהדין שלו ראשון עם גמליאל, כשהבחורה אומרת בורי זה חלק מהביאה גמליאל, זה חלק מהביאה, ניסוי לפי רבי יהושע, כשזה טקס ניסוי זה חלק מהעובדה. אבל אם יש כמה אנשים שהם לא עדים על פי דין, כי צריכים שני עדים, זה רק עד אחד. שהם אומרים, לקשר נבלה, לקשר נבלה, אבל זה לא יכריע בדיני מוחזק, כי בית דין לא מקשיבים להם, בית דין רק רואים את המצב, מה בפנים ומה בחוץ. אז מי שיש לו שטר, בגלל שלא צריכים להביא אותו, זה לא תהליך שבית דין גובים עדות, אלא זה מכריז לבד. אז המלבר זה חלק מהאישיות שלו. אחרי נבאתי את דוגמה שהוא התפיל סען החולצה, אז השטר הוא בן פקיש שלו, אבל לא צריך להוציא אותו ולגיד לך לקרוא, אתה קורא ואז אתה מתלשם, כמו שיגיד לך, תלך לשם, תדבר עם פלוני, פלוני יגיד לך. השטר זה לא רק זה, הוא רק בגלל הזמינות שלו, הוא זמין, הוא כבר קיים, הוא כבר מדבר על פי דין. אני מערב כאן שיקולים מעשיים ושיקולים הלכתיים. כבר נחקרה עדותו בבית, שטר החותם כמי שנבד הוא בבית, הוא כבר נחקר וכבר מודיע והוא מדבר בכל רם. השטר הוא מגבר שמדבר, לא צריכים לקרוא אותו, רק צריכים להיות שם ושומעים אותו על פי דין. למה? גם בגלל הזמינות. אז כל זה נותן לשטר ממש, הוא משנה את המציאות הראשונית שרואים. אחר כך אני מוכן לחקור אם השטר קשר או לא קשר. כמובן שהוא קשר, אבל אולי לא. כן, בסדר, אבל זה כבר אחר כך. אבל המבט הראשון אומר שהשטר אמת, ולא רק אמת, השטר מדבר, והשטר מדבר, אני מתרשם, אז זה משנה את ההתרשמות שלי, אפשר להגיד ששטר זה שטר יוצא מוצא. זו ספרה מאוד מאוד מקובלת באחרונים, אני עכשיו קרקרתי את הסברה קצת, בגלל שמעתי שיש כל כך הרבה אפשרויות, כנראה איך להבין את זה. אוקיי, זה מסובך. אבל בדרך כלל שורה תחתונה, יש כאן הסברה הזאת, ובניגוד, כל אחד יצטרך להתמודד עם הגמרא ביממון, אבל כן, זו סברה מאוד מקובלת להגיד שאם יש שטר, אז יש ערעור המוחזקות של השני, ואולי יצירת המוחזקות שלו, בכל מקרה ערעור המוחזקות של הבעל. הבעל בא עם הכסף, וזה. אנחנו אמרנו דבר מאוד מאוד דומה. ולפני כן, ברמב"ן, בתת עמוד ב' כבר, שאלתי את השאלה הבסיסית שם, מי מוחזק בכתובה? הבעל או האישה? אז התשובה הראשונית היא שהבעל, כי יש לו את הכסף. ואכן יש הרבה מקרים, ההתחלה שלי מגרש, גם יעשה את זה. כן? ודאי שהבעל לא כסף. אבל אז בא הרמב"ן, והיה לנו מקרה, בגמרא, שמתברר שהיא לא הוכיחה שום דבר, והיא מקבלת את זה. אז הסבר הרמב"ן, שבצד אחד יש לה חזקת הגוף, בצד שני רוב נשים בתולות ניסות. והיה ודאי ניסויים, אז מה זה הבאתי את המקרה של אחורה, והוא מביא אותו. זה החלק השני של המגש. אדם סתם, אדם אחרי 20 שנה, לא למחרת החתונה, אדם אחרי 20 שנה בא לגרש את אשתו. לפני כן הוא לא היה אמור להגיד שום דבר, כי לא היה לו מה להגיד, כן, הוא אהב אותה, עכשיו הוא לא אוהב, אתה אומר, יש אותה. ואין לה כתובה. אין לה הוכחה. והוא אומר, אלמנה נסתיך. והיא אומרת, בתולה נסתן. אז הוא יכול לעשות את זה? אז זה המשנה הבאה, זה המשנה של הפרק, של התחת פרק שני. החלק הלא מעניין של המשנה, החלק שהגמרא לא מעירה לה. שהמשנה אומרת, היא צריכה להביא ראיה, אבל זה קל מאוד, או יחסית קל להביא ראיה. אם יש לה כתובה, זה פשוט. אם אין לה כתובה, אז שהביא עדים שהיא יצאה וראשה פרוע. כי המנה, גם בחתונה, היה לה כיסוי ראש, ובתולה לא היה לה כיסוי ראש בחתונה. או שמישהו זוכר, אני פשוט מציא דברים, יזכרו חנוכת כליות, מה כתוב שם רבי יוחנן בן ברוקה? אף חילוק כליות ראיה. היה שם איזשהו מנהג שעושים רק בחתונת בתולה. היום זה נקרא היא לבשה לבן, כי אלמנות, לפי המנהג הנוצרי שמשתלט על כל עולם, כולל גם יהודים, אז זה לא נכון.
אלמנות לא לבשה לבן.
לא. לבן זה סמל הבתולה, כי זה לבן, זה המקור של הנהג. כמה שנים זה שבתולות יהודיות מתחתות בלבן? מה תגידו? אתם מרפאתם, מה אתם חושבים?
סופטני.
אתם מבינים שזה פחות 1,000, לא? בטח 2,000. אז בסך הכל זה פחות מ-100 שנים. אפילו גויים לא התחתנו בלבן עד לפני 150 שנה. כבר המציאו את הצילום, ועדיין יש צילומים של נשים שמתחתות באנגליה, שמתחתות בכחול. זה משהו חדש כזה. ואיכשהו זה ברור שהתימניות לא התחתנו בסמלה לבנה. כי זה ראינו את התמונות, אנחנו יודעים איך תימניות מתחתנות. והיום כן. אז בסדר, מה אפשר לעשות? זה דווקא ימורי, אבל זה כבר הפך להיות מנהג, וזה מיטה. בכל מקרה, זה המנהג. אני לא יודע אם זה המנהג באמת, אבל זה המנהג. רק ניסויים ראשוניים, כשאומר בתולות ניסויות בלבן, אני מתכוון ניסויים ראשוניים, משום שאני אישית הייתי בכל החתונות שהיא לא שעה לבן, ואף אחד לא חשד בה שהיא בתולה. אבל בכל זאת, כאילו, מעין אלמה, רק אלמות תמימות ומתחתנות בלבן ולא. בסדר, אם זה נכון, זה נכון, זה מה שמשנה אומרת. חלוקת כליות, כן? חילקו אגוזים, אז זה ראיה. אז קל מאוד להוכיח. חתונה, יש הרבה אנשים שם, אז רק יש הרבה סימנים שרו את הפזמון הזה, לא יודע, משהו, כן? אפשר לזהות חתונה ראשונה בניגוד לחתונה שלנו. אבל חוץ מזה, אז באמת במשנה אומרת, חוץ מזה, הוא יהיה נאמן, למה? כי הוא בוזק, יש שתי אפשריות, אמנה וזה. אז הרמב"ן צריך לענות, כי הרמב"ן אמר, רוב נשים בתולות ניסות, פלוס חזקת הגוף. זה היה צריך להיות לבן כדי להגיד שהיא לא צריכה להביא ראיה. אז אנחנו הסברנו אז, אני אמרתי, עכשיו הרמב"ן איש, שזה נקרא שהיא מוחזק. למה היא מוחזק? בגלל ניתוח שרק עשיתי. היא לא מוחזק בכסף, אבל היא לא תפוס, היא לא תפוסה, אבל היא מוחזקת משום שחתונה היא רק לה. היינו בחתונה. ואוטומטית תופסים חתונה, אלא אם כן זה נראה כמו חתונה אחרת, היא זקנה, או שלא מחלקים קריות או משהו, אבל היינו בחתונה, רוב נשים פתודות ניסיון, פלוס חזקת הגוף, רוב נשים היו פתודות פעם, אז אתה אוטומטית אומר שזה, אלף שהוא חייב לה, מה הוא יגיד שהוא לא, שהוא לא חייב לה כלום? כי היא מקרה קיצוני, אדם יגיד, מה חלט לי? גם בהלוואה זה ככה. אני, אתה חייב לי כסף, אתה חייב לי כסף, אז אתה טועה, אתה מחלת לי. אתה לא נאמר, אתה לא יכול להגיד את זה, למה? כי זה, כאן זה חזקת חיוב. יש חזקת ממון, יש חזקת חיוב, חזקת חיוב זה יותר טוב בחזקת ממון. זה סוג של חזקת ממון בלי התפיסה הפיזית. אז אנחנו נגיע להר הבן, שרק פעם הערתי עליו, המלחמות בתחילת פרק שני, אז נקרא אותו בעוד שבוע. מלחמות בברמור, מה שידברו בנושא הזה, כי זה נושא של המשנה. איך אישה מוכיחה שהייתה פתולה לפני 20 שנה. ומתי כן צריכה להוכיח, מתי לא צריכה להוכיח. אז המקרה, אז המקרה שלנו זה לא עד כדי כך קיצוני, אלא זה... היא אומרת, בתולה, היא כן פתח פתוח מצד, יש לה סמצא מנאנסה, או יש שם שתי אפשרות משוות, אז היא צריכה להוכיח. אבל יש כאן סברה כזאת שאומרת שבתנאים מסוימים, איפה שיש חזקה טובה ורוב טוב ואירור קצת יוצא דופן, אז דמי סברנו שבמידה מסוימת האישה מוחזקת. כדי שלא נגיד סתירה, אז אמרתי, יש כאן שתי בחינות. מבחינת השבע הטייס זה ברור שהבעל הוא המוחזק, תמיד הוא השבע הטייס. ומבחינת החזקה מה האמת, איך אני תופס את האמת, אז... אז במקרה הסתמי, האישה מוחזקת, כי הייתה צעירה, ורוב נשים פתולות ניסות, והיא הייתה חזקת פתולה לפני כן, והיא הגיעה לחתונה, אז אנחנו כולנו תופסים שאתה חייב.
אז לא צריך שטר.
מה? זה בלי השטר, אני מבלי השטר, כן. אז כאן, זו הסברה שאנחנו מיד נגיע לביקה בשבוע הבא, נחזור עליו, כי למדנו אותו כבר. אבל כאן, זאת אומרת, זה התפקיד, אז השטר מאוד עוזר בכיוון הזה. כי השטר מכריז, בניגוד לרעיות שצריכים לעשות. שטר זה הכרזה קבועה. כאילו, על גבי הבית שלהם יש רמקו שאומר, כאן חיים זוג של בחור ובתולה בזמן הניסוי. וזה מכריז את זה. כאן יושב זוג שהוא חייב לכסף ולכי שיגרש, ולכי שיימות. זה, כי השטר הוא, זה חלק מהתפורה. זה חלק מהמציאות. אז זה יוצר מצב של מוצר. איזה מצב של מוצר זה יוצר? ברור ששטר עומד לגבות, לאו כגבוי דו. ברור שלא, בבית ילד צודקים, לא בית שמיים. כי זה מחוס הגוביינה, שבע דייסה. אבל זה בסדר, זה צד אחד, אבל מצד המוחזקות שבמוחזק, החזק, מה האמת שבמוחזק, אז בהחלט ניתן לטעוק, וגם בית הלל יסכים ש, שטר זה אמת עד שלא יוכח אחרת, ולא אמת שאפשר להוכיח.
למה אני מוחזק את בדיוק? בכל היחסים? לא, אין פה משהו ספציפי שאנחנו טוענים שהשטר נותן לה.
זה שאלה שהיית צריך לשאול לפני הרבה זמן. מישהו שאל אותי את השאלה הזאת לתמור. אבל לא משהו. כן. למה? בגלל זה?
כן,
למה. חושבתי שסתם... אז אני אגיד אותו תשובה, כן? אז כנראה שלא. וזה לא כנראה גדול, אני לא מרגיש כאב שאני משלם במחיר גבוה. כמו שאני, אם אנחנו מתפתחים על דיני ממונות מחלקים לשניים, מלווה ופיקדון. במלווה אני מתכוון לחיובים, ופיקדון כשאנחנו מתפתחים על החפץ. זה לא דווקא כמו בפיקדון. אתה אומר שהפקעתי אצלך ואתה לא מחזיר לי, זה פיקדון. הבאתי לך ואתה לא פורא לי, זה מלווה. אבל כל המקרים המקבילים. אז מזיק זה מלווה. ופיקדון יכול להיות שבחרת לי ולעוד לא נתת לי, או שגנפת, כן? אם אנחנו מתפתחים על החפץ, או מתפתחים על החיוב. ולגבי רוב ההלכות זה לא משנה. כלומר, מה שקל מאוד להגיד בפיקדון, זה נכון גם במלווה. אז אם אנחנו מביאים בפיקדון, אז כן, אז אני... אתה מוחזק על החפץ, ואני רוצה להוציא את החפץ. ואם היה לי שטר קניין על החפץ, אז אולי אני מוחזק על החפץ. כמו שאמרתי, אני מוחזק על הנכסים שלי בסין. אבל אותו דבר, נכון, גם במלווה. א', לגבי הדין הבסיסי, שלא היית מעלה על הדעת לחלוק עליו, אולי לשאול, כי ברור שיש דבר שנקרא מוחזק בכסף, אבל מוחזק בכסף הוא לא יותר חזק ממוחזק בבעלות, למרות שבכסף זה לא רק שאתה מוחזק, זה באמת שלך. אתה חייב לי, אבל זה שלך. זאת אומרת, אם אני אומר שאתה חייב לי כסף, למי המטבעות שייכות בוודאות, לא בספק, ללווה. מי הוא בלעוצה הניתנה? זה הכסף שלו, אבל הוא חייב. בסדר, זה משועבד, כן? זה משהו באמצע. אבל גם על זה אנחנו דנים בדיני מוחזק. להיות מוחזק זה להיות מוחזק שהכסף שלי הוא שלי ב-100% ולא משועבד לך. אז ככה גם אפשר להיות גם מוחזק בצד השני. אם יש לי שטר על זה שאתה חייב לי כסף, אז אני מוחזק על סכום מסוים מתוך הכסף שלך. אתה יש לך $1,000,000 בבנק. אני יש לי שטר על $100. אז אני מוחזק ב-$100. מה זה $100? לא במטבעות האלו, בגלל המטבעות האלו. אבל הסכום הוא גם משהו. הסכום הוא שם של חפץ, לא ברור. אז מה שאני עניתי לך אתמול, כי אתה הצעת לי את התשובה, אז הסכמתי. אבל לא הייתי חייב, הייתי צריך לחלוק על זה. האפשרות אחת זה להגיד שהוא בעלים על אחוזים. הוא מוחזק באחוזים. הוא בעלים אחוזים, הוא מוחזק באחוזים. אני מוחזק על, יש לך $1,000,000 בבנק, אז אני מוחזק על אחוז אחד. ואפשר להיות מוחזק על אחוזים. תשובה יותר נכונה, או יותר למדנית קצת, לא, תשובה אחרת זה להגיד שכל דבר עשוי משני דברים. הוא עשוי מהגוף, עשוי מהשווי. וקידושן, למדתם קידושן, נכון? זה יותר שנה. אז בקידושן, הסברה הזאת הייתה צריכה לעלות חזק מאוד לגבי הבית, כמו בקניין כסף. או לומדים קניין כסף ובקידושן ולא בקורצים. זה היה צריך לעלות בצורה חזקה. החפץ עשוי, הוא עשוי משני דברים. הוא עשוי מנייר, בדיוק, ויש כאן 100 שקל. יש כאן 12 שקל. השווי הוא פה, וניתן להפריד בין הגוף לבין השווי. הגוף הוא שלך והשווי הוא שלי. יש כל מיני קונצים כאלה. אבל השווי הוא צורה של הדבר הזה. אז אני, עכשיו להיות מוחזק בשווי, אז אני כבר לא נבדוק את האצבעות, כי אי אפשר להחזיק שווי בלי להחזיקו. אני כן מוחזק בשווי, כי אני מחזיק בגוף, אז זה בא בי, כדי להחזק ביחד. אבל אם אנחנו נפריד ביניהם, אז אני חושב שאדם שחייב כסף, נניח את הסברה הזאת ששטר זה מוחזק, אז בעל השטר הוא לא מוחזק בכסף. אין החינם. אבל הוא מוחזק ב-100 שקל, הוא מוחזק בשווי באוויר, הוא מוחזק בצ'ק, הוא מוחזק במספרים שבבק. זה לא צריך להיות קשה לנו לחשוב ככה. אחד הדברים, אני זוכר כשלימדתי קידושין, כשעוד הייתי צעיר ונתנו לי למד קידושין, לפני 8 שנים, אז תמיד הגעתי לדוגמה הזאת. לנו היום צריך להיות קל מאוד להבין ששווי זה דבר. כי אם אני, שאלתי, אם אני מוחזק בקשי בבק, אני לא מוחזק בקשי בבק. אולי הבנק היא מוחזק בכסף של הבנק. אבל אם אתה ממש מטריאליסט פשוט, אז גם הבנק לא מוחזק בכסף של הבנק. למה? כי אין כסף בבנק. אין כסף בעולם. רוב הכסף במדינת ישראל לא קיים. איפה הוא קיים? רק במחשבים. זה רק מספרים. מספיק וירוס אחד והוא לא קיים. כסף זה מספרים. באוויר. עוד, אנחנו עוד מדפיסים שטרות. מה זה שטר? שטר זה נייר, זה רישום. אז היום מדפיס, במקום לדפיס נייר, מדפיסים סרט מגנטי. גם חז"ל ידעו את זה, רק שבעולם העתיק לא האמינו שניתן בפועל להפריד. אבל הם הבינו שיש הבדל בין דבר שגופו מומום, כמו הספר, לבין דבר שלא גופו מומום, כמו, לא שטר, אלא מטבע. אז מטבע זה גוף או מומון, אבל זה לא המטבע שבו. אלא שמי בעולם יקבל דבר שכתוב עליו שהוא שקל, אם הוא לא באמת שווה שקל. כי בסופו של דבר, איך אני אשתמש בזה? זה הכל מבוסס על אמון, והאמון מבוסס על זה שיש לאמון למה להתבסס. דהיינו שכשכותבים על דבר עגול, עשוי מזהב, שהוא שווה דינר, הוא צריך להיות באמת שווה דינה. אבל, רק את האבל הזה מאוד חשוב למי שימד עזב, כיוון שזה לא כל כך מעשי להקפיד עד כדי כך. למה? כי אם הפיות נשחקות, אז אם זה פעם היה דינה, אבל היום זה לא דינה. אז יש הלכה שאומרת, עד שטות זה עדיין בסדר. במקרה, או לא במקרה, לא במקרה, שטות זה אותו שיעור של דיני הונאה. אז בפועל, בעולם העתיק, הדינרים היו שווים פסיק 9 בדינה, וקיבלו את זה כדינה. כשהדינה היה שווה רק חצי דינה, אז כולם זרקו את זה לפח. היום אנחנו או טיפשים או חכמים, אנחנו מקבלים חתיכות נייר שלא שוות את הנייר שהן מופסות עליהן, זה כבר סתימה, הן שוות בקושי פחותה, וכתוב עליו 100 שקל, ומאמינים שזה 100 שקל. למה? כי זה כל עניין של אימון. היום אנשים מאמינים לממשלות שלהם. מעניין. איפה שיש מדינה שהעם לא מאמין לממשלה, מה קורה? בהתחלה זה קורה אינפלציה, ובסוף קורה שאין מטבע. כי למה שאנשים יקבלו חתיכות נייר ששר האוצר חתום עליו, כששר האוצר הוא פשוט חבר במאפיה, אולי חבר בכיר במאפיה שמדפיס את הנייר. אם אני הייתי מדפיס נייר, אתם לא יודעים שם זה. אז למה סומכים על שר האוצר באורגנדה? אז באוגנדה באמת אין כסף. ככה הוא מוסבר לי כאן. זה ג'ינס. ג'ינס זה המטבע האמיתית שיוצאת שם. אוקיי? אז כסף זה שווי שאיכשהו מחובר למשהו. אז אני מוחזק על הכסף. עכשיו להיות מוחזק על הכסף, אני מבין שאצבעות הן באמת פחות חשובות. כי באמת לי אפשר לדעת. איך אדם יהיה מוחזק על הכסף? כשיש כבר יד! על שווי. איך יש יד על שווי? והיה זה היד, שובה. חתיכת נייר, זה היד שמחזיק שווי במערכת שאנחנו מכירים, במערכת הבנקית היום. אין הכי דמי, אז זה גם במערכת של חנן, היה לי שטר טוב, אז זה לא יחזיק. אני אומר עכשיו חילוק אחר. לכן אמרנו, אני מוחזק מצד המוחזקות ולא מוחזק מצד השבר טייסר. עכשיו אני אומר עוד אחר. אני מוחזק מצד השווי, לא מוחזק מצד הגוף. שזה לא כל כך פשוט להגיד, כי בלי לקבל את הגוף, אתה אף פעם לא תקבל את השעות, כי אי אפשר להפריד אותה פיזית בזמן העתיק, ופחות כבר גם היום, כן? איכשהו צריכים משהו שיגד לך. אבל בסברה כן אפשר להגיד את זה. אפשר הרבה יותר קל להיות, אפשר להיות מוגזק על השעות, בלי שהגוף, החפץ הפיזי, יהיה כאן או שם. זאת התשובה לשאלה. העובדות הן ברורות, השאלה זה רק איך אנחנו מסכים את זה. אבל חזר מדברים על המוחזקות של, כן, יש מוחזקות של שעות. ולכן גם בחיובים, הפשוט היא מי שמחזיק בנכס מוחזק בשווי של הנכס, אבל כל העניין של חיוב הוא ככה. אם תשאלו אותי מה זה אומר, העניין הזה שאני חייב לך כסף, אבל אני הביידן, אז מה יש לך? מה באמת יש לך? אז התשובה הסטנדרטית היא חובה אישית. חובה אישית זה משהו לעתיד, אני צריך לתת לך. אחר כך חילצל את המילה שיבוד, אז אומר, טוב, זה שלי, אבל קצת שלך. מה זה שיבוד? מי קצת קניה. אז המילה, סך הכל זה רק בא להגיד שמצא מסובך. אנחנו גוגלים למילה ואומרים, אוקיי, לי יש את הבעלות, לך יש את השיבוד. מה זה אומר? לי יש את הבעלות, אבל לא 100%. עכשיו אני אתן לך ניסוח אחר, שאני חושב שמוד אמיתי. לי יש את הגוף. ולך יש את כל השווי. אם אני חייב כסף, אני, שאלה פשוטה מאוד. אני חייב מיליון דולר לבן. היה לי עסק, העסק התמותק, ואני חייב, קוראים לי, במקרה, דנטה. אז אני גר בבית, מפואר, ויש לי מכונית, מפוארת. אפילו יש לי חשבון בנק, מלא כסף. אבל חוץ מזה, יש לי חובות שעולות על הערך של כל הנכסים האלה. עכשיו שאלה שאני יודע שהתשובה היא לא פשוטה. אני או עשיר? זה לא כל כך פנטסטי להגיד שאני אני. כי צריכים לנקות את החובות שיש לי מזה. קצת בעלות. חוב זה רק חוב. הבית הוא באמת שלי. המכונית היא באמת שלי. אפילו החברות האלו שפושטות את הרגע הם שלי. אבל יש מבט שאומר, בסך הכל אתה שווה, כמה אתה שווה? מינוס 100,000. כי החוב הוא לא שלך, החוב הוא שלם, זה כסף שלם. הסוגיה של בקדיש במלווה בנוי על העיקרון הזה. איך אפשר, איך, מה אהבה בישור לקדש בבית? אתה לא נתת לה כלום, שבאי בית אשר נתת לה. הפך אותה מאישה נהיה, אישה עשירה, כי עכשיו אנשים חייבים לה כסף, אז היא, מבחינה כלכלית, האורך חשבון שלי אומר שזה שווה המון. זה שווה בדיוק מה שזה שווה. אז היא אישה שאין לה כלום, עכשיו נותנים לה שטר חוב, שטר חוב של מישהו אחר, שזה הגמרא אומר, לא בקשת בזה. הגמרא בחטא עמוד ב', בקדש במובד האחרים. זה כול ימי מקודשת. מה נתת לה? נתת לה חוב. חוב זה שם של דבר. ומי הוא הבעל חוב? במקרה זה גם עברית. מי הוא הבעל חוב? ההוא, המלכו הוא הבעל חוב. כי חוב זה דבר. אפשר להיות בעל חוב, אפשר להיות גם מוחזק לחוב. אז אתה חייב לי כסף. ייתכן מאוד, וזה עדיין בבירורים, כי זה ספק אם אתה חייב לי או לא חייב לי. אבל יכול להיות שאני מוחזק על החוב, כי אני מגיע שם לפניך. אז זה שלי, אני מכיר את התוכיח שאתה לא חייב. עוד לא. אז צריכים להתרגל לחשוב על חוב כשם של דבר, בניגוד לחפץ שבו הוא מוטבע. גם אדם, זה היה חידושו של רבינו תם, בשפה של שיבודים. אדם שאין לו כלום, אין לו נכסים, אין לו מיליון דולר בבנק, יש לו אפס. יש לו גבר אור. כפי שהגמרא, הגמרא רוצה להגיד מי שאין לו כלום, זה גבר אור. אדם בא לחתונה והוא לובש כלום. הוא תאים על כתובה. בכתובה הוא אומר שאני משבד את כל נכסיי, ואפילו בגלים עד הכתפיי שאין לי, לשלם לך, אני מתחייב לשלם לך 200 שקל בזמן הגירושין. שאל התוספות, איך אדם יכול לשבד את עצמו אם אין לו נכסים? מה זכר? הידות היא מאוד מאוד חומרית, הלכה. צריכים שזה יחול על משהו. אז יש כל מיני שטיקים. בסוף התשובה של רבינו תם זה שהוא יוצר שיבוד הגוף. לא צריכים שיבוד נכסים, יש מה שנקרא שיבוד הגוף. מה זה שיבוד הגוף? זו פתיחה של רבינו תם. לקח מילה שבאה מעולם, שיבוד הגוף זה המצאה של רבינו תם. הביטוי שהוא יסוד החיים שלנו, זה המצאה של רבינו תם. מה הוא לקח? הוא לקח מילה שמופיע בגמרא בהקשר של נכסים. שיבוד נכסים. הקרקע של הלווה משובד למעלה. נראית המראה, וגם אם אין קרקע, יש דבר שנקרא שיבוד הגוף. שיבוד הגוף במילים אחרות זה החוב. למה, מה רבנו אותם חידש בשינוי השם? בדיוק ביותר, והיא חושב שחוב זה צריך לעשות. אני מחויב להניח תפילין. אבל אין שיבוד הגוף להניח תפילין. אני חייב להיות יהודי טוב. אז אני חייב לשלם לך כסף. לא! להיות חייב לשלם כסף זה לא חייב לעשות, זה משהו שקיים עכשיו. אבל במה זה, איפה זה קיים? אז הוא אומר, מה טוב? בגוף זה קיים. אני חייב, יש לך שווי ששייך לך. עכשיו, תפורד, לא אוכל לתת לך משהו, כי בלי חפץ להעביר, אי אפשר להעביר גם חוב. אין דרך לבצע את זה. אבל ברגע שיהיה לי חפץ, בעתיד, אז אני לא אוכל על החפץ, כי שבדיק לי לא אוכל. כשאני אקנה דבר אחרי שאני אעבוד חזק הרבה שנים ויהיה לי אז חפצים, הם אוטומטית יעברו לאישה. למה? כי תמיד החוב, האדם שנושא אישה, אז לאישה יש חוב. זו שאלה. היא בעלת חוב גם בלי נכסים. זה יסוד היסודו של סדין אמנו. אז אם אפשר להיות בעל חוב, אפשר להיות גם מוחזק על חוב. זה הולך ביחד. וזאת התשובה לדרשת השם. טוב, נתקדם קצת. אז אוקיי, אז איפה היינו? אז המפגש אומר שגם בלי, אם יש לי בורי בשמע, בלי תמיכה, בלי מידו או חזקה, אבל אם יש לה שטר, אנחנו מנצים, יש לה שטר, אז היא גובה. כיוון דנקית על הכתובה בידה, לאו כל כמיני, וכמפסיד לה נהלה ולא עדים ובלא ראים. זה מה פשוט, אבל לא ייתכן שהוא יכול להפסיד אותה בלי שהוא מביא ראיה. זה שהוא כותב את זה ככה, בלי עדים ובלי ראיה, אז נכון הוא רומז למה? מה שאתה אמרת. אם אני אומר, אתה לא יכול לזכות בלי ראיה, זה כמעט שאני אומר, כי המוציא מחברו עליו הראיה. הוא לא אמר את המילים כאן שהוא מוציא ממנה, אולי בגלל שזה לא בא לו להגיד דבר שהוא נגד המציאות, כי היא מוציאה ממנו, אז הוא כאילו בלשונית הוא נתפס למציאות, אבל מה הוא אומר? במקרה כזה, עליו להביא ראיה. זאת אומרת שבאמת היא המוחזקת. אני לא אגיד את זה כי היא לא מוחזקת, אבל הדין, הדין נוהג כאילו היא המוחזקת. בניתוח שלנו זה מה שהיא מוחזקת בדין מוחזק, למרות שהיא לא מוחזקת בדין שהבאת את זה. זה לפעמים יהיה ההסבר, כן.
בהמשך אבל הוא משום דבק, הוא אומר, גם בגלל שיש לה אישה מיגו חזקה וברי בשמע, אז זה שיש, אם אנחנו זורים, זה שאישה נמצאת עם השטר, זה נותן את המוחזקות, אז מה מוסיף הברי בשמע והמיגו, לפי מה שהסברנו? הרי הטענה שברי בשמע, זה מה שברי את המוחזקות של הבעל בדרך כלל, והמיגו נותן סוג של ראייה. אז אנחנו צריכים לעשות דרך, הסבר אחר במידה.
כן, אז איך שאני הסברתי בשיעור לפני חודש, זה לא מסדר כל כך בקלות. כי התוספת הייתה צריכה להיות תוספת להתגבר על השבע תייסה. הברי בשבע כבר מתגבר על המוחזק של המוחזק. נשאר לי שבע תייסה, ומיגו זה קצת ראייה. אז התקשיתי בחזקת הגוף. אני חושב, חזקת הגוף גם כן יכול להכריע בגלל העבוד שאמרתי. או שהחלפתי את הספר. אז כאן יש לברי בשבע. לפי הניתוק שלי זה נשאר שבע תייסה. שבואי לשם הלבד לא יכול, בדין עדיין לא ייקחו צ'אנס, כי עדיין צריך 50%. אז ואז בא, מה? ואז בא השטר, איך השטר שהוא לא שווה יותר מ-50%, כי יש לי אפשר להיות, לא שיש שטר, או בתולה או ברולה. אז מה השטר כאן עושה? הוא יוצר את מוחזקות לטובתה, אבל גם בואי לשם יצר מוחזקות לטובתה. ככה מה? אתה צודק? אז צריכים להסביר איך הוא הגיע למסקנה הזו. אם זה רק מדין מוחזקות. לט, הוא לא יכול להפסיד אותה, לא עדים ולא ראים. לט כל כמיני. לא, לא ייתכן שהוא יפסיד אותה, ולא עדים ולא ראים. כלומר, אנחנו בעצם יצרנו כאן סוג שלישי של תורת השילוב. היה לנו בא בשם הפלוס מיגו, בא בשם הפלוס חזקה. כאן אומר ממיגה שיש דבר שנקרא בא בשם הפלוס שטר. שטר, בא בשם הפלוס שטר, זה גם עובד. שטר לבד לא עובד, כי השטר כאן באמת איננה הוכחה. אז בתור הוכחה השטר הוא כלום. כי השטר לא הוכחה. ובא בשם לא עובד, בא בשם לבריות. ביחד הם עובדים. אז אנחנו הסברנו, אתה הצעת, איך שטר שאיננה ראייה עדיין יכול להיות משהו. כלומר, כדי שזה יצטרף לשילוב, צריך להיות משהו. אבל זה לא יכול להוציא, כי זה לא ראייה. למה זה לא ראייה? השטר כתוב שאתה חייב, אבל זה בתנאי שהאחיין היא באמת הייתה בתולה, וכאן יש עירור על היותה בתולה. אז השטר איננה ראייה בכלל, ולכן הוא לא יכול להוציא. אז מה כן? אז אמרת, השטר הוא לא ראייה, אבל הוא כן מוצר. אז זה המשהו שיש פה. אז אתה שואל, אם זה מוחזקות, אז למה צריכים את הבאי ושבע? אבל זה מוחזקות לבד, ואז הוא יצטרך להוציא להביא ראייה, כמו שכתוב, קבלן כל כמיני, זה כמה סילה נעלה, ולא יודעים, ולא ראייה. הוא אומר מפורש שכן, ואחר כך הוא אומר, בברי הוא ברי, זה לא יבוא. אפילו שיש לה שם. זה פה באיזשהו מקום. אני מדלג כמה שורות, הוא אומר, מי שיש ביד הכתובתה וטוען עליה הבעל טענה שמפסדת כלום מכתובתה, דווקא כמיני שמפסד עלי כלום מכתובתה בלי ראייה. אני כלל נקיתן בעניין ויש לנו חלק בהם כמו פנים. אז אני חושב שהפשט הוא קצת שונה. זה לא באמת מוגזר במובן הזה. אלא, מה שאני חושב יותר מדהים, זה דבר אחר שאנחנו עליהם פעם, בשביל התוספות, ולא בשביל הסוגיה עצמה. אני אגיד באותו סוגיה, השטר הוא חזקת חיוב. זה לא סוג של חזקת ממון, כמו שאתה אמרת, מוחזקות, אלא זה חזקת חיוב. כיוון שיש לשטר, אז המצב הוא שיש, הוא חייב, אלא כן הוא פטור. עכשיו, חזקת חיוב לבד לא יוצא פה בורי בורי בשם. אם זה בורי ובורי, אז למרות שיש חזקת חיוב, אבל בכל זאת, איך נוכל להוציא?
חזקת חיוב
בכל פני
יש.
מה?
חזקת חיוב זה
לא נשאר. לא, בגלל שהוא נשא אותה. לא, אז החזקת חיוב פה הוא חזקת חיוב של 200. אבל זה שהוא נשא אותה, אז יש, לא, זה שהוא נשא אותה, נצטרך להשוות אצל הרמב"ן. אבל זה שהוא נשא אותה אומר אם היא בתעודה 200, אם היא בעודה 100, ואם היא זינתה, אז אפס. אין חזקת חוקים בצד הניסיון עצמם. עכשיו, מה שהרמב"ן עשה, אני חוזר לרמב"ן, הרמב"ן בדף ח' אמר שהוא נשא אותה, פלוס רוב נישאות, בתולות נישאות, פלוס חזקת הגוף. זה היה חזקת חיוב, הרמב"ן לא הזכיר שם שטר כתובה, כי לא צריך שטר כתובה, אז שלושת הדברים האלו יצרו חזקת חיוב. סתם נישואין לא יוצא חזקת חיוב, כי יש הרבה אפשרויות בנישואין. לא כל אחד צריך לשלם כתובה לאשתו ב-100%. יש שלוש אפשרויות שנקראים 0, 100 ו-200. יש רוב ל-200. מה שרבן אמר, יש רוב. רוב נישואין בתולות נישואין. אוקיי, שמעתי. ויש גם חזקת הגוף וכן הלאה. כאן אין חזקת הגוף. הרוב הוא לא מזכיר פה. הרוב בא מהגמרא בדף הבא. וכן יש שם את הרבן. בתף זין מול א', הגמרא אומרת בסוף העמוד, לחלק בין שתי המשניות, מהסגרת של המשניות הקודמות של פרק ראשון, היה שם דבר שלא ידענו, חוץ שרבן אמר לה, בגמרא זה לא הוסכם. שם כתוב, כיבל דרוב נשים בתולות ניסות, כי לא תראה איני מי הביא. כן, טוב, הגמרא גילתה שרוב נשים בתולות ניסות. אז הרבן ניצל את זה. בגמרא זה לא הוסכם, אני חושב. אני לא יודע, הוא לא מזכיר כאן שום רוב כזה, לא לכאן ולא, ולא לכאן. אני חושב שהכתובה אצלו זה חזקת חיוב. זה אומר שרק מצד איך שאני משקלל את הסדר, צורת הסדר, מה הסדר פה? יש שטר, אז הוא חייב לה, ויכול להיות שהוא לא חייב. זה לא מדין מוחזק, אנחנו רואים את הכסף שלה, אלא פשוט לגבי עובדות, מה אני יודע? כמו חזקה בכל מקום. חזקה באמת הספרה האמיתית של חזקה, אחרי שלמדנו את הסוגיה של רמניאל ורב ישוע, למדנו שחזקה, זה נקרא חזקת המיקרה, אבל זה לא באמת המיקרה. המיקרה זה רק היה דוגמה של מה שבא קודם, קודם, מה שבא מאוחר, מאוחר. בדרך כלל, אז הזמן קבע לנו סדר. אבל יש, גידינו שיש גם סדרים אחרים, כמו ברי של רב נמליאל וכן הלאה. אז כאן השטר הוא, זה כמו חזקת המיקרה. קודם כל, הוא חייב לה מה שכתוב שם. ואחר כך, ואחר כך לא. אז זה בדיוק כמו חזקת הגוף. כלומר, חזקת הגוף הייתה גם כחזקת דמי קרן, זה סוג אחר של חזקת דמי קרן. ואיך שהסתדרתי עם חזקת הגוף, ככה אני מסתדר גם עם חזקת שטר של הרמיקה, שיש בוי ושמה. אני צריך קצת ראייה, אין לי קצת ראייה, כי זה לא מידו. זאת מה שאני הסברתי בשיעור זה, שחזקת דמי קרן גם מכריע ספקות אחרי שהן עולות. ולכן, גם חזקת חיוב, אני באמת מסתפק, אבל כיוון שאני מסתפק, אני קודם כל חושב שהוא חייב, ורק אחר כך אני אומר אולי לא חייב, אז הוא יצטרך לשלם. אבל לבן, זה לא יכול לפעול, כי יש ספק. ואם יש ספק, אז לא נוציא כסף מספק. כמו שאמרתי ב-7 פלוס חזקת הגוף, אני אגיד את זה בקיצור, מה שניסיתי להוכיח בשיטת רבי גמליאל, זה שיש דבר שהוא לא מתאים למילה חזקת הגוף, הוא לא מתאים למילה חזקת דמי קרה, אבל זה אותו דבר. מה זה היה? בורי, שרב נמדיה. אז היה, זה חזקת דמי קרה כשהמי קרה איננה מי קרה בזמן, אלא מי קרה בסדר העלת הדברים. מה אתה רואה? כי הסברה האמיתית של החזק הזה זה, למרות שב-95% מהמקרים, אתה יכול לקרוא לזה מה שהיה בעבר. אבל העדיפות של העבר הוא רק בגלל זה שכשחושבים, קודם כל בודקים את העבר ואחר כך בודקים מה קרה אחר כך. אז יש מקרים שכשבודקים, בודקים קודם כל את זה ואחר כך בודקים מה יכול להיות אחר כך, מה יכול להיות אחר כך בלוגיקה. אז השטר פועל כמו הברי, כמו הניסיון של רבי יהושע, כמו הברי של רבי גמליאל. כשאני חושב על אישה הזאת, זה לא שיש די אפשרויות, או שהיא בתולה או שהיא בעולה. היא בתולה ואולי לא. למה? כי בשטר כתוב שהיא בתולה. אז נכון, אני לא בכך מאמין לשטר. אבל אני קורא את השטר. אז אני קורא שהיא בתולה, ואחר כך, כיוון שאני לא מאמין לשטר, כי העדים שחתמו על השטר לא ידעו, את סתם אמרו, בגלל שהרב אמר להם לחתום ככה, אז אני אומר, טוב, כתוב שהיא בתולה, אולי לא. אז כשאומרים דבר כזה, יש כאן סוג של חזקה, ובא יושב, פלוס חזקה, אז, אז ברי, אז, אז במקרה הזה ברי יד.
אבל שניהם באותו, באותה הסתכלות של אני לא שואל שאלה.
אז הסברתי את זה כבר. אז,
לא, לפי ניסוח האחרון של הרב.
כמו חזקת הגוף. איך חזקת הגוף הצטרף לברי?
לא, חזקת הגוף אמרנו שבגלל הריאות אז אנחנו מכריעים
לדבר. זה אותו דבר כאן, אז גם, גם, גם החזקה הזאת היא...
אבל אני רואה שהיא בתולה, אז אני לא חושב שהיא לא חייבת. זה לא מצב שאני מכריע באופן חיובי לדבר מסוים. אני פשוט לא רואה את האפשרות האחרת.
אם, אם היא הייתה... אני אקח מקרה יותר פשוט. נניח שזה היא הייתה טוענת שם. אתה מסכים שחזקת חיוב לבד לא הייתה מחייב?
בסדר, כי יש כמו משהו שמתנגד, אבל אם החזקת
חיוב... לא מתנגד, זה לא... אם היא אישה חכם. יש 20 שנה אחרי הנישואין, האישה הולכת לזה, היא מוציאה שטר, בשטר כתוב שהיא בתולה. שואלים אותה, היא אומרת, מה אני אומרת לך, זה היה לפני 20 שנה, לא זוכר, זה בעלי הראשון או בעלי השני? אני לא זוכר. היא כבר מצב לא טוב. שותקת, כן. אז האישה שותקת. אז אתה חושב שבגלל שיש לה שטר, שיש לה אפשר להיות, יש לה שטר, אז מה? אז נוכל להוציא? פשוט שלא. אז גם בברי, המקרה יותר אני אעשה ברי בברי, לא שם ושם. ובאי בברי גם נגיד שלא. אם היא אומרת בתולה שלמה נשאיתי, והוא אומר פתח פתוח מצאתי. וזה מיד ככה שהוא לא נחשב לשקרן, אז ברי הוא ברי, אז כנראה גם כן, חזקת חוץ לבד לא היה, לא היה מוציא, צריכים דווקא ברי משם.
אבל עדיין לא הופך את, זה עדיין לא הופך את השטר למשהו שאני מכריע באופן חיובי לפי מסוים, אני עדיין, אני לא רואה אפשרות אחרת, אז אם היא אומרת שמע, אני לא יכול ללכת רק על בסיס, אבל אנחנו יוצא פה מצב שאנחנו מצרפים ברי ושמע שפועל על ה... לקבל הנחה ולא לראות אפשרויות אחרות, לשטר שגם לקבל את ההנחה בלי לראות אפשרויות אחרות.
אם אני טועה, יכול להיות שאני טועה כי אני לא זוכר כבר, אבל אני זה יעלתי שלושה שבועות הרבה זמן. מה שאני אמרתי זה שכיוון שבעיקרון יש מקרים שבו חזקת הגוף, הסברה הבסיסית של חזקת הגוף הוא שאין לדעת הספק. אבל כיוון שיש מקרים שבגלל אין לדעת ספק, אז יהיה גם אחת הספק, אז לכן כל חזקת הגוף יכול לתרום את המשליצות כדי להתקבר על שבת
העשרה. אמרנו רק על החזקות הגוף המסוימות שיש בהם ריאות, אבל שזה גורם לי עם האינטגרל.
איך זה היה שם? כי היא...
כאן פירקנו את זה להרבה שאלות, ואז
בסך הגענו לשאלה. אה, בגלל שהיא לא בתולה, היא בתולה. ולכן אני יכול להגיד מתי היא נבלה גם במקרה של אונס פרוצה. וגם במקרה של תחת ולא תחת. היא מדי נבלה. אבל נוכל לענות לשאלה מתי זה קרה. אז פה זה לא ככה השאלה היא אם רק שאין חזקת הגוף למה אין חזקת הגוף ככה הוא לא הביא את המקרה מה המקרה שלו אין חזקת הגוף כי השאלה היא לא של עצנות, אלא שאלה אחרת. לא של עצנות, אלא שאלה אחרת. ואז... אם יש לה שם, אז היא פה. אז למה לשחור שזה טוב ושזה לא טוב, למה זה חצי טוב? שזה חזקת חיוב. חזקת חיוב, אני אצלם. חזקת חיוב, תלכי נכון. אבל לא... אני אגיד רק את העובדות, אחר כך נחשוב יומיים על התשובה. חזקת, האם חזקת חיוב לבד יכול להוציא? התשובה היא לא. מתי שחזקת חיוב לבד מוציא, זה רק בחזקת פירון, חזקת אי פירון, לא בחזקת חיוב מקומי. יש. סתם, מוגזק שאתה חייב לי כסף, וזה חזק לב הכסף, אתה לא צריך שם. אם להביא תמיד לי כסף, בדוד, בשני העדים, ואז השאלה אם פרעתי או לא פרעתי, אז אני צריך להוכיח שפרעתי. זה איפה שהחזקת חיוב יכול לחייב. אז כאן זה חזקת חיוב שבא להגיד שלא חייבון, אלא חיוב, שהוא חייב ל-200 ולא 100, או לא 0. אז דבר החזקת חיוב הזה לא יכול ליצור את זה. אני אצל גם את הבואי לשם. אם אתה שואל פה, אז איך זה כן תורם? אז מה זה כן תורם?
וגם זה תורם, זה פועל באותו אופן.
מה זה כן תורם? טוב, נחשוב, נמשיך לחשוב. אוקיי, זה מה שהוא אומר. אוקיי, עכשיו בקיצור, נעבור על כל המקרים. רק להיות בטוחים שאנחנו מבינים. אופן א', אופן הראשון. היכה דתנה בעל בשעת בילה ראשונה פתח פתוח מצאתי ללת לך גבי ולא מדריעי כאמרה לא היו דבר מיול. אז זה ברי וברי. הוא אומר פתח פתוח והיא אומרת לא היה פתח פתוח. בתולה שלמה נבעלתי. וזה בשעת בילה ולכן מה? אז חזק אין אותו יבוסו לה מפסידה. עכשיו אנחנו, הוא לא מזכיר את זה. אנחנו יודעים שרק את הרבנה. בסדר, הוא לא מזכיר את זה. יש היגיון, אבל
כתוב חזקה.
הגמרא אומרת שהחזקה הזאת היא רק לרבנה. באמת, הוא לא מזכיר את זה. זה עובדה, סומכים על זה. אז זה לא הבעיה שלו. אז כיוון שכן, דינה, כיוון שכפרה ועיקר הדבר ואבן השניים הייתי, והבעל אומר לא כי, אלא, פתר פתור, מצאתי, אבל היא ברי וברי, ואי הוא מהמד, ואף אגב, דאי נקיטה כתובה דילה, כאן אומר את זה. אז הכתובה רק עוזר ביחד עם ברי ושמה, אבל בברי וברי, כתובה לא תורל. ואף אגב, דאי נקיטה כתובה דילה בידה, והיה מנדן שתהיה נמנת בשבועה, כדי כל מי שיש בידה שטר. אפילו לא הכי קיימן שבשד בעילה ראשונה טען טענה זו, וקיימן לה חזק, אינם תורי מסוד המפסידה, משום מה הכי נאמן הבא על ליטל טענה זו, ולפסידה בכך כתובתה. אז למרות שיש לה כתובה, אבל כיוון שהוא נאמן להגיד על העובדות, שהיה פתח פתוח, ואם היה פתח פתוח, אז למרות שיש לה כתובה זה לא משנה, כי הכתובה זה לא שני עדים שלא היה לה פתח פתוח. זה הוא לא אומר, זה צריכים להגיד, זה שיש כתובה בכתובה כתוב שהיא בתולה. ממש, אם זה כתובה שכנזית. דרכה זה דיחי מדיו הייתה, והני, להפך, זה הכוח. אם זה כתובה ספרדית, אז כתוב, היי בתול תשפיל את הילד חי. כתוב שהיא סופר בתולה. אבל אז מה? זה הרב כתב. אבל אם יש עדות, הוא אומר, פתח פתח מצאתי, אז הכתובה לא מעידה נגד זה. ולכן הוא נאמן. כשהוא נאמן, אז הכתובה לא משנה כלום. אוקיי? אז זה מה שהוא אומר. טוב, זה הגמרא הראשונה. אופן השני, זה פשוט. אופן השני, איך הדתן הבא בשעת בעילה ראשונה פתח פתוח מצאת, ולדת לך כבר ולומיד, והיא כאמרה אין החינמי. כלומר זה ברי ושמן. זה תמיד מעניין, זה קשה לי לזכור. כלומר, איך, מה הבדל במקרה ראשון קרה שני? במקרה ראשון הבעל הוא ברי, ובקרה שני הבעל הוא שמן. מה הפך את הבעל מברי ושמן? לא הוא. היא שינתה את הנושא, זה טריק כזה, הוא תמיד ברי. הוא אומר, פתח ומצאתי, הוא לא אומר שמה פתח ומצאתי. אבל זה לא רלוונטי, וזה היא אומרת, אין החינמי, אבל נאנסתי. אז עכשיו הנושא הוא לא אם יש פתח פתוח, אלא איך היא נבלה. אז בזהו, הפך להיות שמה, בלי בחירתו, והיא ברי, כן. אז בקשר של ברי ושמה, אז הוא נאמן, נגיד פתח, זה כבר לא רלוונטי ש... אדם חזק אינם תורי פסודה ומפסידה. לא שהוא נאמן. עוד יותר מזה, היא גם אומרת שהוא פסודה. היה שם פתח פתוח, אין מחלוקת. אז זה ודאי, שזה פתח פתוח. השאלה היא, איך היא ניבדה? אז זה ברי בשמה. אז ברי בשמה למדנו את הדרך. יודעים, זה דיני שהיא נאמן. המתנה דבר שאין הבא יכול להכחישה בה. הבי לה אי ברי ואי הוא שם, ולכך אי מהמנה. והיינו נתנה נושא את הפתולה מלמצת בטולה, אם אומרים נסתן לי ננסתי, בניסח השדה, הוא אומר לא כי אלא, עד שלא נתתי במחי ימי חקטות, גם גילו, גדולי זה אומרים נאמנת, תקיים לנו כאן גם ליה. ויאף אגב דבי על מהאוק, אם אמרו לבחס כתמרי, אך הקיים מדעי כאלה מהם אמיגו, אינה מאוק אית לבחס כתם, אי ומהם. אומר, זה בגלל בי ושמה, איי, זה חשובה, זה בגלל בי ושמה. אמר, איי, בי ושמה אתה באו ידף? אז יש כאן אחד משתי התוספות. עובדות, נכונות, ידענו את זה, ידענו. כדי כל מהם אמיגו, הנה מפליצה בחזקתה, יהיו מהם. ולקה לפלוגי בה בין נקית השטר כתובה בין לא נקית השטר כתובה. זה נכון אפילו שהיא לא נוקדת בשטר כתובה. כי למה? כי יש לה את המיגו או החזקת הגוף. חדה, סהבה, עכשיו התשובה היא מעניינת בלשון שלו. כאן זה מקום שהתכוונתי שצריכים לנסות לקרוא את המגרש בלי לזכור את כל מה שלמדנו. הוא אדם עצמאי. הוא אומר, לא צריכים כתובה. למה? כי יש בוי בשמה פלוס או מידו או חזקת הגור. למה? חדה, דהבה די נסעה ויש לה כתובה. ולקה, כלומר, מה זה מה יש לה? מה אנחנו שומעים? ויש לה כתובה. אתה אמרת שאין לה כתובה. מה זה ויש לה כתובה? כן, היא לא נקיטה כתובה בידה. יש לה כתובה, כלומר, יש לה, מגיע לה כתובה. מילה כתובה זה שני דברים שונים בסוגיה. כתובה זה שם של פיסת נייר, וזה גם אישה נשואה, יש לה כתובה. חזר תקנו לה כתובה. יורייתה יש לה כתובה. כתובה זה הסכום שהוא חייב לה, כתובה זה גם הנייר. אז כאן היא לא נקיטה שתה כתובה בידה, אבל חדה, דהה ודאי נסעה ויש לה כתובה. אז רק המשפט הזה, איך זה נשמע? זה נשמע שבכל זאת יש לה, לא, לא צריכים כתובה בידיים, יש לה חזקת חיוב, למה? מה שאני, מה שהרמב"ן אמר, הוא נסע אותה. אנחנו יודעים, זה לא ספק אם הוא נסע אותה או לא נסע אותה. הוא ודאי נסע אותה, אבל אולי נסע אותה באולה. אז איך שמה, מה הוא אומר? אם היה ספק אם הוא חייב או לא חייב, אז הוא פתור, למה? כי הוא מוצא חלב הראיה, למרות שיש, בואי ושמע. אבל המצב הוא ש... הוא עדיין נסע אותה, ואיך זה, מה אני רוצה להוסיף כאן שלא כתוב? אם הוא עדיין נסע אותה, אז מן הסתם הוא חייב לה 200, אלא כן יוכח אחרת, כלומר יש כאן חזקת חיוב. זאת שיטת ה... למדנו אותה, זאת שיטת הרמיגש. התוספות ריד, שצריכים ברי בשמה, פלוס מיקרו חזקה, פלוס ודאי נוסע אותו אולי פתור, בניגוד למקרה של שוש רגת הפרה, ששם יש ברי בשמה, ויש חזקת הגוב, ובכל זאת לא חייבים. אוקיי? אז זה, ככה זה נשמע פה, אתה ודאי נסע, מה זה אתה ודאי נסע? הוא ודאי התחייב, אני לא יודע כמה. ולא יודע מזה, ויש לה כתובה, מה זה יש לה כתובה? אם הוא נסע אותה, אז יש לה כתובה, מה זה יש לה כתובה? עד שלא יוכח אחרת, הוא טוען שלא, הוא טוען שהיא זינתה אחר כך, ברצון, היא אומרת בונת. אז מה זה יש לה כתובה? מה פירוש המילים? ודאי נסע ויש לה כתובה. ודאי נסע זה כן, אבל זו שאלה אם יש לה כתובה או לא. נכון, מה הכוונה? אם ודאי נסע, אז יש לה כתובה עד להודעה הבאה. כלומר, יש לה חזקת חיוב. ולקה למימר, טוב, אני אומר משהו צדדי, לקה למימר ביגודי, בואי למימר צרוי, אפסה, זו שאלה צדדית. אולי הבא יכול להגיד, אני כבר שילמתי לה. ולכן יהיה לו ביגוד להגיד שלא מגיע לה. דרכי מלאנד לא ניתן כתובה לגבות מכאן. אתה לא יכול לדון פרייטי בכתובה. בכל, אם אין השטר, מי שאין לו שטר, אפשר לדון פרייטי. לא נכון. אם אין לך שטר, אני יכול להגיד פרייטי. אבל בכתובה לא, למה? כי מלווה לפירעון עומד, בכתובה לא לפירעון עומד. אתה משלם כתובה רק אחרי שאתה מת או מגלש. אולי רציתי לשלם מוקדם? לא, זה לא קורה. אז זה לא ניתנה כתובה דגמות מחיים. ומי שטוען שהיא בא מחיים, עליו להביא ראיה. ועוד, זה היה תירוץ ראשון, למה היא לא צריכה כתובה. ועוד, דקיימן על הטוען אחר מייסה בטן, לא אמר לו כלום, בכתובה מייסה בטן אבי. אוקיי? אז זה דין שני, שמייסה בטן לא צריכים שטר. כזה באמת צריכים לבדוק. זה שמייסה בטן לא צריכים שטר, אבל אין שם פועים בהקשר הזה. אנחנו הסברנו מה התפקיד של השטר פה. אז אם התפקיד של השטר זה להפוך אותה ל... אתה אמרת, להפוך אותה למורזה. אז מייסה בטן, מה זה מייסה בטן? חיוב שבטן תקנו. לא חיוב שאני יצרתי, גביתי, אלא חיוב שבטן תקנו. אתה יכול להגיד אותו ספרה, איפה שיש מייסה בטן, אז הטוען אחר מייסה בטן לא אומר ולא כלום. אי אפשר לפנות פרייטי נגד מייסה בטן, למרות שאין שם. למה? ככה, כי זה דין. מה ההיגיון פה? כן, אבל אם זה היה הסברה שאני אמרתי, בגלל שזה... לא צריכים להוכיח את זה בכלל, הוכחה היא בידי, הכל מוכן. זה כמעט לא מחוס לגוביינה, אז מייסה בטן, אני יכול להגיד שכוח בטן גדול מאוד, אבל מעשית, זה לא יותר קל לגבות מייסה בטן מאשר לגבות בחוב אחר. אתם בכל זאת להוכיח את העובדות. ללכת בית הדין, בית דין יפסקו. זה שבדין אוהבים את עצמם, זה לא...
לא, זה לא עניין...
זה לא הופך אותו ליותר מיידי, ליותר בידי.
אז זה מה עושים ידיעות, החוב קיים, אני צריך ליצור את החוב הזה.
יותר הסברה שנייה.
אם אני מביא ידיעים...
כל חוב קיים אם זה קיים, ולא קיים אם הוא לא קיים.
לא צריך לפסוק אותו.
מה?
לא צריך לפסוק אותו.
הכוח בית דין יצר שהכסף נמצא אצלה בעצם.
אה, זהו, צריכים להגיד שזה חלק מהתקנה. כלומר, בית דין זה לא בגלל, זה לא שכיוון שבייסי בית דין, אז לחץ זה מוצא. צריך להגיד שזה היה דין, בית דין חיזקו את עצמם. אומרים שהחיובים שלנו, אנחנו רוצים שאדם ישלם כתובה לאישו, כי אנחנו נמצאים את החיוב הזה, אז גם, כן, אנחנו אומרים שגם בלישתם יש כאן, צריכים חזקת חיוב, אז יש כאן חזקת חיוב, זה תחל עם התקנה. חזר אומרים שכל אדם חייב לתת כתובה לאישתו, אם הוא לא רוצה לשלם, שיבוא אלינו ויסביר לנו למה. אז הם יצרו, בניגוד שלא תיבדו שכל אדם חייב כסף למישהו אחר, אלא כן הוא לא לבא, כמובן שלא. שם הדין הוא שאם להביא את החייב, לא להביא את הלא חייב. כאן, חז"ל אומרים, אם נשאת אישה והיא בתולה אתה חייב, ואם לא, אז אתה לא חייב. זה לא מה שהם אומרים. הם אומרים שיש ליבה של כמה סבטן, אז הפכו את כל הבעלים שבעולם לחבנים שלהם, ואם הם רוצים פתור, שיביאו את המסמכים של הפתור. זה חלק מהמי סבטן. ככה, בסדר, אפשר להגיד. זה כלל. התורן אחר מי סבטן לא אומר כלום. כתוב במי סבטן, אני לא כך. אף אגב דלא נק תכתוב הקמן דנקי תכתוב בדם. ואז השני תירוצים ברמיגה שהם שאין לכתובה זה לא משנה, כי יש ודאי ניסויים ויש לכתובה. מין ספרה של בחזקת חיוב. ובוד שני שיש לכתובה, גם אם אין לכתובה יש לכתובה. ההגדל בין יש לכתובה ואין לכתובה לא קיים, כי זה מי סבט. לעניין טענת פרי. ועוד, אפילו מימר על מונה נסתיך, למדינה מינן מיגו, מהנינן לבעל, בדלו לקיטה איתה שתה כתובה בידה, הנה מילי איך אדה ויתן תיתן דומי, ולכן, דתן תיתן את שמה, בין לקיטה איתה שתה כתובה מינו לקיטה, כמד איקה למימר מיגו, דיבר יום את בוקת עצן, איתך תכת, ולא קפסת וכמה נעשתי, נמי איקה וכס גדי, אם אני מה התיעוץ השלישי שאומר? לא צריך! מספיק שני דברים. אומר, אם זה היה ברי וברי, היית צודק. אבל זה ברי ושמע. אם זה ברי ושמע, אז מספיק שיש ברי ושמע פלוס עוד דבר אחד, או מיגו, או חזקה, ולא צריכים את השטר בכלל. שזה בעצם, ההבדל בין התירוץ האחרון לבין שני תירוצים הקודמים זה, התוספות ריד נגד התוספות. היו צריכים שלושה דברים, או שני דברים. אז בתירוץ האחרון אומר, אם יש לך ברי ושמע פלוס עוד דבר אחד, זהו, לא צריכים שטר. והשני תירוצים אומרים, טוב, כן צריכים שטר. אז כאן אין שטר, אז אני צריך תחליף לשטר. מה היה תחליף לשטר? או מי סבטן, או דהר ניסוי בוודאי, והרי יש לה כתובה, כן? האם צריכים להוסיף חזקת חיוב, כן או לא? שטר מוסיף חזקת חיוב, מי סבטן ייצור חזקת חיוב, וספרה שאומרת שוודאי ניסויין יוצר חזקת חיוב, בניגוד ל... אם היה ספק אם הוא נסע או לא נסע. לכן בטוס השישי הוא אמר, מה היא נפקא מינה? הוא אומר, אלמנה נסתיך, והיא אומרת, בתולה נסתה. שם זה, אין חזקת חיוב. זה השאלה, זה כאילו אם נסע אותו או לא נסע אותו. לגבי המתיים, הוא אומר, היא אומרת נסעתי אותי, הוא אומר, אני לא נסעתי אותך. כן, זה מקרה יותר קיצוני, וזה אותו דבר, לגבי המתיים. אז במקרה הזה, אין חזקת חיוב. זאת אומרת, אתה יודע מה, אני חושב שגם כאן היא נאמרת, כי מספיק שיש בו אלה שם הפלוס עוד דבר אחד. שני תירוצים הראשונים הוא חשב שבמקרה הזה היא לא תנמנת, רק במקרה שוודאי נסע אותה, חסר מילים, ודאי נסע אותה בחזקת בתולה, והוא אומר שלא, שמה, זה כאילו יש לה שטר, יש לה שווה אליהם. אז הוא מסופק, כלומר יש לו שושה תירוצים, כנראה שזאת אותו אמיתית, כאן ועוד דאפי לו. אבל בשני תירוצים הראשונים הוא היה מוכן להודות בספק, אמר לספק בתולה. כמו ספק נסע, ספק לא נסע, הם מוכן להודות שאם יש לשטר טוב, אם אין לשטר לא. למה? כי הוא דורש חזקת חיוב, השטר יוצר חזקת חיוב, ויש תחליפים. אם אין תחליפים, אז נצטרך גם את השטר. תוס אחרון אומר, כמו שכאן את הסוגיה, יש כאן את הספורט ותחשב, כמו שכתוב בסוגיה, בורי ושמע פלוס עוד דבר אחד מתוך השניים, זה מועיל בכל מקרה, ולא צריכים גם את את החזקת חיוב. טוב, זה האופן השני. האופן השלישי. איך נגיע ליד הזמן?
10-40.
זה מראה כמה ספרות לא... מה? ראוי הוא הרמיגש של ניתן לו שתיים. אז אתה יודע משנה? טוב, אופן השלישי, למה אני שם את זה על יד ימין? כדי שאני לא אסתכל על זה ואדע את עצמי. מה קורה? אני מסתכל פה, רואה שאין כאן שעון, אז אני אפילו שם, אני לא אתנשיג את זה, אז אני מעביר את זה ליד ימין, כדי לעצור, כדי שאני יכול לקרוא. זה קשה מאוד לאדם לעבוד על עצמו. אם אתה מפחד שאתה עושה דברים בלי דעת, אז אין דרך להינצל מזה. כי גם תתקן את התיקון. אני יודע שאסור להסתכל על השעון, אני מסתכל בכל זאת, וגם מושפע. אז אמרתי, אני אשים את השעון על היד הלא נכונה, אז מה אני עושה? טוב, אני רואה את אופן השלישי. אופן השלישי, מה אופן השלישי? זה הדבר המחודש. האמת שלא נראה את זה, כי זה מחודש, לכן אנחנו לא צריכים לראות את זה. אבל זה נכון, פשוט הדין שלא למדנו. מה קורה אם זה לאחר כמה ימים? אז אנחנו לא עסקנו בזה, אבל צריכים לעשות בזה. היה קטע אחד ברמב"ן. חוץ מזה הוא לא אומר שמה חידוש גדול. אם זה לאחר כמה ימים, אז הוא לא נאמן להגיד שהיה בטח פתוח. הוא סתם טועה. היא תגיד שפתולה שלמה ניסיתי, אז הוא צריך להביא ראייה. הוא צריך להביא ראייה. היי, הוא מוגזר. אז זה מה שהרמב"ן משנה. סתם אדם אומר, אני לא חייב, יש לי אישה ואני לא חייב לה. זה כמו שאומר, יש לי אישה ולא חייב לה. אז כיוון שהוא נשא אותה, ורוב נשים בתולות ניסות, ויש לה חזקת הגוף, הוא אומר, אוטומטית, כל אישה שניסית, אתה חייב לה כתובה. אתה צריך להוכיח שאתה לא. זה כמו להגיד, מי שרבה את יזה, הוא מחלת לי. או סתם לא ויגיד למה מחלת לי. ברור שהוא לא יכול להגיד את זה, כי יש כאן כאן במקרה כזה, החזקת חיוב לבד מחייב. אז אדם שנשא אישה בחזקת פתולה, הייתה לה חזקת הגוף, ורוב נשים תודסות, היה לה כתובה והכל, אחר כך הוא יטען, לא, שיטען, אבל היא אומרת כן, הוא אומר לא, הוא צריך להוכיח. במקרה שזה מיד אחרי החתונה, הוא נאמן להגיד. פתח פתוח מצאתי, מתקנת הרבנה, לא מסיבה אחרת. ואז היא צריכה, היא לא יכולה להגיד לא נכון, היא צריכה להגיד אונס, ואז יהיה לה את הדין שנהנה. זה מה שמסביר באופן השלישי. יש שאלה כמה זה ימים רבים. כן, זה מחלוקת את המוראים ביממות. 30 יום, שנה, בסדר, העיקרון מובן מה. זו שאלה פסיכולוגית, מתי חזל רק אומרים, את החזקה, מתי שהחזקה היא נכונה. אז כמה ימים יש לאדם לקפוץ אחרי החתונה? יש דרך אחת בגמרא, הבעיה שהוא רוצה לסוכר ממש מחר, לא? אני אתכן לא עוזר את הגמרא. זה לא שלא, השדיות זה מיד או 30 יום. אז יש שם מישהו קם מזה, שאומר שגם מתי שאתה מוקפץ, יש לך 30 יום לקפוץ. ויש שם דעה שאומרת, לא שכן או שלא, או שהוא קופץ מיד, או שכנראה זה לא היה ככה, כי אין אדם עומד על דבר כזה. אם אני צובט אותך, ואחרי יומיים אתה צועק, זה לא ראיה ששתן. כי זה או מיד או לא. כן, זה הסיפור של הבדיחה, האנגלי והבדיחה. אוקיי, החלק השני, שזה החלק עיקרי, זה עניין לאוסרה על בעלה. גמרנו כתובה, עכשיו לאוסרה על בעלה. הוא בסדר גמור. יש שם משהו צריכים לעבור עליו? אני חושב פחות. היה כאן משהו לשוני בהתחלה, לפני אפילו שהוא הגיע לזה. רק תסתכלו על זה. לעניין לאוסרה על בעלה, יש לו תמיד, הוא כתב הקדמה, שהסביר כאילו את העיקרון, ואז הוא מחלק את זה לאופנים. אז רק נקרא רק את ההקדמה. לעניין לאוסרה על בעלה, למדנו. דהיך דהי הוא כמה ודאי, הוא בא ולידה סורי עליי. אף אגב דהי כמה לא אדם, השם הכי כדי סור. אוקיי, אם אדם אומר שהיא אסורה עליי, זה היא אסורה עליי. זה, אני קלקתי את זה מאוד התעניינתי, אבל כל זה לא נכון. הוא אומר שהיא אסורה עליי. אז חשבתי שיש לו שיטה חדשה לחלוטין, הוא צריך להגיד היא אסורה עליי. אבל זה נגד הגמרא, מה הוא אמר בגמרא? פתח בטוח מצאתי, ואם זה רק מספק אסור עליו, זה אסור עליו. אז הוא לא אומר שזה אסור עליי, הוא אומר פתח בטוח מצאתי, ואני לא יודע למה זה. אנחנו אומרים לא, זה ספק אחד, אתה אסורה. אז הוא לא התכוון לכתוב מה שכתוב פה, גם מיד אחר כך אומר זה לא נכון. אף אגב דעיק אמרה לא אדם, השם החתיק על איסור, לא שם בשעת פעילה ראשונה, לא שם הבת אחי. כן, זה לא משהו היה מאוד מעוניין בימים שעברו, זה חשוב להגיד, אבל זה בלי נכון. אדם יבוא אחרי 10 שנים ויגיד שאשת כהן, הוא כהן, הוא אומר פתח פצוח מצאתי לפני 20 שנה, אז הוא לא נאמן, כי זה מאוחר, ואין חזקה ושום דבר, הוא צריך לשם לכתובה. אבל לגבי חתיק על איסור, לא מעניין אותי שהוא לא נאמן, על עצמו הוא כן נאמן. אז לכן אדם יכול לעשות על עצמו דבר שזה אפילו לא נראה לי הגיוני שזה אמת. כי אם זה היה אמת, למה לא קפצת? בסדר, אז מה? אבל אדם שאומר, אשתי אסורה עליי, זה היא אסורה לה. כי עכשיו אני כתיב את איסורה, אי זה לא הגיוני, זה לא סביר, אז מה? אדם אומר, זה לא סביר, אבל זה נכון. אז אדם, אני לא מאמין, אבל הוא צריך להאמין לעצמו. אפילו אבא בן אחי, מיטב ידיעתי אין חולק. איפה היה מקום לחלוק, אז ראינו שהשאלה, איפה הייתה משהו קצת דומה, מחלוק ראשונים? אם לא קימלה, היה מחלוק ראשונים, אם אומרים חתיק על איסור. אם היינו אומרים שאנשים לא יודעים, הבחור לא יודע אם אשתו יש פתח פתוח או לא. הוא אומר פתח פתוח מצאתי. אז ההיגיון של רשי, לא רשי, רשי זה אמרנו שהוא לא עושה. ההיגיון של התוספות היא הוא לא עשו, כי הוא אמר, פתח פתוח מצאתי, אבל הוא אומר את זה בשם, על התות שהוא לא יודע, זה לא קשור כמה הוא נחרץ, שאלה מה הוא אמר, הוא לא יכול אפילו להעיד לעצמו, אבל ראינו, הרשב"א, יש את המקובצת, אולי רשי בעמוד ב', שאומרים שכיוון שהוא אומר, אני יודע, אז גם זה אומרים קימלה. אז הבנו את המחלוקת, כאן זה לא אותו דבר. אבל אולי מישהו ירצה, אני לא מצא. האם מישהו חולק עליו ניגש בזה? אדם אומר, אחרי 20 שנה, אז זה לא שלא קימלה. הוא עדיין קימלה. הוא אומר, אני זוכר טוב מאוד, והייתי קימלה, אני בקי. אז אני אומר שהיא בטח בטוח. בגלל שאנחנו נגיד שלנו זה לא נראה סביר שאתה דובר אמת. זה לא כמו קימלה. כמה זה לנו לא סביר שאתה דובר? השיטה של כל הראשונים ולא קימלה זה שאתה אמרת, אבל אתה אידיוט. אתה לא יודע מה אתה אומר. זה כמו שאדם אומר, נדמה לי שחלמתי בחלום. אז זה לא נקרא אמירה בכלל. כי אתה לא יודע, למרות שאתה, בגלל שאתה אידיוט, אתה מדבר כי אתה לא יודע. אבל כאן הוא באמת יודע. זאת אומרת שהוא יודע. למה זה לא נראה שהוא אמיתי? כי אם זה היה אמיתי, למה חכית כל כך הרבה זמן? אז אני מגש טועה, בסדר, אני לא מאמין לו. בגלל שלא נראה אמיתי, אז אני לא אמין לו. אבל הוא אומר שהוא כן מאמין לעצמו. אז הוא צריך להאמין לעצמו. אני מתאר לעצמי שאולי באיזשהו מקום, עמוק עמוק בתחושי מקובצת, יש מי שיחלוק על זה. אבל לא מצאתי.
איך זה
עובד
לפי שיטת...
זה ייתכן. דבר שהוא אובייקטיב נראה, אם זה היה ספק, אני לא מאמין לך כי אין ראיה. אבל אתה צריך להאמין לך. אבל אם זה לא ספק, אלא אנחנו יודעים שזה לא נכון. טוב, רגע אחד. אז ראינו משהו בכיוון הזה, אבל יותר קיצוני. משנה מלך אומר, זה כמו המגרש לבר יותר, שמשנה מלך אמר שעכשיו אנחנו צריכים לסוג, אז נאמן אפילו נגד הגיע. אז הוא בטח מסכים עם המגרש. אבל מי שחולק על משנה מלך, לא צריך לחלוק על המגרש. אם אנחנו יודעים שזה לא אמת, אז כמו יודעים שהאמת היא הפוכה, אז הוא לא נעשה. זה לא כנס כזה. אבל כאן לא יודעים, זה רק אנחנו לא סבורים. אז הוא אומר, זה לא סביר, אבל אחד ממיליון, אבל אני יודע שאחד ממיליון קרה. אז זה כן מחייב אותו. לא בטוח, אני מניח שאף אחד לא חולק על המגרש, אבל ייתכן שכן. אחרי שאמרנו שעדים נגד חתיך ידי סורה מבטל אותו, אז אולי גם חזק אין אדם מעמיד את עצמו על נפשו ולא אומר כלום במשך 20 שנה, אם שלא היה על פתח פתוח בעל החתונה, אולי זה גם יכול להתאים. זה לא 100%, זה רק 90%, אבל גם 90% אולי יכול להתאים. אז הוא אומר שלא, בסדר גמור, זה בסדר. והכי דאיו כאמר שמה, ואיהי כאמר הברי, לכה לפלוגי בה, דאי היי שמה לכאמר בעל, לא שייך בי שום מייסה, כאן זה הביטוי חדש, זה רציתי לקרוא את זה. מה הדין? הוא אומר לגבי איסו, היא ברי והוא שמה, מה הדין? אתם יודעים את התשובה. היא ברי והוא שמה באיסו, מה הדין? למה גמליאל? טוב, אנחנו יודעים, דבר שהוא לא יסכים, הוא דבר רק באישה, אז הוא לא בכלל לא עסק בבטולה, אז יש אולי לכתחילה, לא תנסה. זה אין, אנחנו נראה לאמיתי, אם מותרת, כן? בבטולה, בפנויה, אז אולי לא תנסה לכתחילה לכהן. כי באת אותה בנעובדה עד כך, אולי צריך עם תרי רובי. אבל הוא לא עוסק בכל מקרה, אם כאן זה אישה נשואה, אז זה בדייבד, וגם תרי רובי, כנראה זה רק לכתחילה לא בדייבד, למרות שהיה שם שאלה בראשונה. אז היא מותרת. היא מותרת בברי בשם. אוקיי, הבנתי. אבל עכשיו נקרא את המילים שלו. היכא דאי הוא כאמר שמה, דאי כאמר ברי, לכה לפלוגי בה, דאי היי שמה, דכאמר בעל, לא שייך בי שום מייסה, ודאי כלל, אלא ספק הוא הדבר מת מקרו, אם זינת כלל, אם לא זינת, לא מיץ עלי מספקה. רחיינו דיומין בכל דוקטה מספקה, ומפקיד ממון הבאית לביטות דיבייך. ואם יש שם מייסה, ודאי נעשה במייסה, מיועיק על המימה בעון לזינתה, והיא מותרת או ברצון זינתה והיא אסורה, חזינן היא אי כאמרה עומדת, אין החינמי, מיואנוסה הייתי, אבי לאי בורי ואי ושמה, הלכך אי מהמנה ולא מצרה. ראינו ניתנה נושא את ישב על המצב בפתור מחולה ומנויה וכולו. ואי לא מודת אלא כאמרה שלם הייתי, אבי אלי ברי וברי, ככה זינן איכה לספיקו וכולו. מה החילוק שהוא עושה כאן בין, אם לא שייך בישום מייסה ודאי כלל, או יש שם מייסה? כלומר, החילוק שלו, זה גם כתוב איזה חילוק, החילוק הוא אם היא זינתה או לא, במין המקרה שהיא ודאי זינתה, אבל השאלה אם זה באונס או ברצה. נכון, מה החילוק הזה?
מה קרה
לגעים קרה? לכאורה, הוא אומר כאן מפורש את החילוק שאני ניסיתי להלביש על ההבדל בין נבלה לבין נסתרה. שהוכחתי מהגמרא שא' יש מישהו שמחלק. וזה היה זעירי. וב' הגמרא אומרת שגם המעשי מחלק, רק מדרבנן. מה נעשו ביוחסן? אז היה שם חילוק, שאלתי מה החילוק? החילוק היה בין אם קרה משהו ובין מה קרה, ואם קרה משהו אז יש לה חזקת הגוף, אבל אם קרה, אבל מה קרה, ודאי קרה במה קרה, אז יש מור עלי לחזוקה ואז נצטרך לבורי בשם. נדמה לי שזה משהו בצורה מפורשת, לא שמחתי. זה אומר את זה בצורה, אני חושב שהגמרא אומר את זה בצורה מפורשת, אבל לא כל אחד קרא את הגמרא ככה, אבל בלשון שלו גם, הוא גם אפילו אומר את הסיבה. את השימוש שמצאנו אז בצד האשכנזי, שאמר שיש ספק מכלל ודאי, היה לו ביטוי כזה שהסביר דרשי באמנת עיסה, שיש ספק מכלל ודאי. אז אני אמרתי, מה הפירוש הביטוי ספק מכלל ודאי? אתה ודאי צריך להסתפק. כאן קרה כאן משהו בוודאי, שמשמעותו הוא שצריכים להסתפק. בניגוד לב, ספק מכלל ספק, אפשר להסתפק. אז יש לו כאן משהו דומה. אם יש מקרה, הבעל הוא שמע, בכל מקרה. אבל אז, הוא לא מעוניין שהבעל הוא שמע, למה הוא חלש. הוא אומר, גם השמע זה משהו. הוא שמע, הוא אומר לנו להסתפק. הבעל מבקש מאיתנו להסתפק. כי הוא אומר, אני לא יודע. אז אולי זה היה ברצון. אולי זה היה כך, אולי זה היה כך. אז אם השמע של הבעל, כשמגיע אצלנו, הוא... סתם, לא שייך בשום מייסה ודאי כלל. מה זה מייסה ודאי? אין שם שום דבר ודאי שהוא השם המתבסס עליו. לשם אין מעשה ודאי. זה כמו בצד שכן, זה שאומר שם מתוך ודאי. אז אם השם הזה הוא לא מתוך ודאי, הוא לא שייך בשום מייסה ודאי. אין מאחורי השם הזה שום ודאי. אלא ספק הוא הדבר מעיקרו, אם זינתה כלל, אם לא זינתה, לא מצלם ספקה. תהי יודע מי מחולת המספקת והפקיד למה נביא את המחולת ליד. אז לא צריכים בו יבשם. אז לא עושים לי ספק. אישה, עכשיו, למה לא עושים לי ספק? יש כאן ביטוי שאני לא מבין. לא מפקיד עם ממונה מספק. נכון, זה ממון. אבל כאן זה לא ממון, זה איסו. שם יש דין של מוחזק. אבל למה באיסו מה הדין מספק? וממון לא מוציא. מה עושים בספק איסו? דיורייטה. זה חומר. אז כמה כאן היא נשואה, ואית את המיטוטי בעילה, לא מוצאים אישה מבעלה, מספק. הכלל הזה, אני לא מכיר. המון פעמים מוצאים אישה מספק. אם יש אישה שיש ספק אסורה, אז בעלה אסורה, במה? התשובה היא למה לא? כי יש לה חזקת הגוף. אז שהוא יסביר קצת, לא יודע, הוא אומר, יש כלל ידוע, בכל דוח תאמרין המספק ומבקין המון, ואית את המיטוטי בעילה. היה צריך, אומרין, בכל דוח תאזלין לבת החזקה. חזקת הגוף, בלי חזקת הגוף, אז ברור שדבר אסור מדיורייתא אסור, וגם אם היא נשואה בדיעבד, אז מה, אז לא נעצור אותה. אם יש ספק שאתה באישה הזאת עם אסורה לא לבעלה, ספק זינתא ואין לה חזקת הגוף, אז לא נעצור אותה? ברור שנעצור אותה, אי זה בדיעבד? סביב רק, בדיעבד זה רק עובד על חומות רבנן, אבל איסור בדיעבד אז גם מוציאים. אז התשובה היא, יש לה חזקת יתר, אז היה צריך להגיד את זה. בכל מקרה אומר, אם זה ספק בלי מה יישא ועדיין, אז זה הדין. ואם לא, מי הוא היית, אני איקל, אבל אם יש שם מה יישא ועדיין, שנעשה במעשה, ויועיקו למימו באונס איתה והיא נותרת או מרצות איתה, זה ממש מה שאמרנו בסוגיה שם, היה כאן מעשה, אבל את המעשה אפשר לפרש ככה או לפרש ככה, בקיצור, מה קרה, לא אם קרה, יש ודאי דבר, ויש שתי אפשרויות, אז חזינן, היא כאמרה, ומודד אין לחינם עם יונוס הייתי, הבידי אי בריא ויהיו שם, הלכת אי מהם נה ולא מצרה ולא מצרה. אני נתנה נעושה איתי שם ולא מצרה ותודה וכולו. אז שם, אם זה בריא ושם, אז זה יעזור. לא אומר למה. ואי לי לא כמודד, אלא כאמרה שלם הייתי, הבידי כבריא ובריא, הלכת חזינה ניחת ספקו, מצרה לי, דקם את איקה מייסה ודאי, הבידי ספקו דיורייתו וספקו דיורייתו לחומו. מה שחסר פה זה רק דבר שהוא קריטי, הייתי, זה היה 100% שיעור שלם שעברתי, חוץ מזה שהוא לא הזכיר מילה אחת. המילה חזק את דמי קרא. כל הסברה, החילוק הוא על מה קרה לחזק את דמי קרא. אני חושב שזה ודאי הסבר אצלו, כי אחרת מה פתאום שספק דוי תלחום הוא לא אומרים במקרה של ספק שלא עלה מוודאי, ממה יסבד. אבל זה מה שהוא אומר. הוא אומר שבמקרה הראשון, אם מותרת, אני מוסיף, שיש חזקת דתא, במקרה השני, שיש ספק שנעשה במעשה ודאי, אין שם חזקה, אלא הולכים לפי הכלל של ספק דאורייתא לחומרא. אז המעשה ודאי גרם לשינוי, ומה המעשה ודאי גורם לשינוי, למיטב הבנתי? המעשה ודאי מפקיע חזקה. למה? מורא לחזקה. זה מה שכתוב בפסוק אשכנזי מפורש, בסוגיית המנת ניסן, אבל כאן, עיקר חסר הספר, עיקר המטרה, עיקר נמצא בספר, אבל לא יודע מה הוא תוקף. הוא אומר, מי סבדאי תוקף, אם אין מי סבדאי לא נתקף. אבל מה נתקף? זה הוא לא הסביר טוב. ולכור התשובה היא, אני חושב שאין תשובה אחרת, חזקת הגוף, שזה גם כתוב בגמרא, שלא אומרים לבסס את חזקת הגוף. אז כנראה שבא, בקשר מי סבדאי, חזקת הגוף הלך, אלא אם כן אתה יהיה לך בריא. וזה כל מה שניסינו להסביר לאורך הדרך. רבינו, ימידה שמאוד יפה. וטוב, אחר כך הוא עובר באופנים, אז נשאיר לכל אחד לעבור על האופנים לבד. אז לא הגענו למשהו מפורש. דרך אגב, יבוא ימים ויהיו לכם רימיגשים. לא כל רימיגש הוא פיצוץ, אבל הרבה מהם כן. וזה מעניין, כי הוא יחד במוקדם, אתה תחשוב שהוא פחות. מה שמגלים אחרי שלומדים, ראשוני ספרד, זה ש... ראשוני ספרד בלי בעלי התוספות לא חסרים לומדים, יש להם עודף לומדים. הגדלות של הרמב"ן וסיעתו, ראשוני ספרד הרגילים, זה שהם חיברו את כוח החילוק, כוח האיסוף, כוח הניתוח של התוספות עם הקונספטואליזציה, עם ההברקות למדניות שנמצאים ברימיגש המון וביד רמה המון, בהרבה פעמים ובצורה מפורשת גם. קוראים יד רמה בבבא בתרא, זה נשמע כמו אחון. הוא כותב ממש חילוקים למדניים בצורה מפורשת, מה שבתוספות אין. התוספות נתן לרמב"ן את הכלים להשתמש בחילוקים של חכמי ספרד. נתן לו את זה לעשות את כל הגמרות ביחד, ולעשות את האורקים טוב, לעשות את החילוקים, ולשאול מה מיסודו של כל סוגיה וסוגיה, ואז יש לך סתירה, ואז הרמב"ן יהיה לו תירוץ יותר טוב מהתוספות, כי יש לו את הדברים שהוא למד מהם. רמיגה שהוא מלא, ממש, הוא בריסקה. הוא יותר בריסקה מהרמב"ם. הרמב"ם כי הרמב"ם לא מתפתה, אבל הסיבה שהרמב"ם הוא בריסקה זה בגלל שהוא היה תלמיד של, תלמיד, תלמיד של, 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 של הרמיגה. אז כאן זה לא בא לידי ביטוי כל כך, אבל אני חושב שזה נמצא כאן. בכל זאת, חיפשנו ראשונים שיגידו את מה שאני אמרתי, זה נמצא במה שאשכנזי, הוא באמת אומר את זה. והוא כמעט אומר את זה, וזה, ראשונים אחרים זה לא נמצא. העניין הזה של, אני רוצה לדעת אם היה כאן, מי זה מערער את הסוגיים חזקה, או לא מי זה מערער. אז לפחות הוא התחיל בעבודה וגם ביטא אותו, גם אמר אותו. אחר כך ראשונים זה לא נמצא בצורה מפורשת. במגרש תמיד, צריך כבר בשלב מקובצת כאן, יש הרבה במגרשים. אני סימנתי את כולנו כבר בשינוי בית השלי בגלל זה, שאני רוצה לקרוא אותם. דווקא בכתובות עוד לא כל כך טוב. אבל עדיין הפוטנציה נמצא שם, זה קבל אי פעם לדלג רמיגש, שיש סיכוי טוב מאוד שתמצא שם איזשהו יעלום מאוד מנודש. שיעור הבא ביום, מה שיעור הבא? יום שלישי הבא?
יום חמישי.
יום שלישי, יום שבוע וחצי.
מה קורה בשבוע הבא ביום שלישי?
שלישי הוא כלי.
שלישי יש לנו שיעור.
יש שיעור כלי שבוע הבא?
לא, יש זמן חוזרים בשני בלילה.
שני בלילה?
בלילה.
אני לא יודע. באמת?
בסיבות בערך.
יאי.
אבל יש לך עכשיו להם.
איזה ישיבה זו. אז אתם מניחים שביום שלישי יש שיעור כלי. אוקיי, אז יום חמישי הבא, אם תזכרו, אנחנו לומדים את, לומדים פרק שני, המשנה והגמרא עד ל... עד למעבר לעמוד בן. יש לנו נקודתיים, בבקשה. בשורה החמישית יש לנו נקודתיים. כל הסוגיה הייתה שם, אבל עיקר הכל שיוצא עכשיו בסוף, שם הראשונים מתרצים, אבל צריכים להבין את כל הסוגיה. זה לא דברים חדשים, זאת הבעיה, זה דברים ישנים, אבל לא כתוב נכון. אבל אין שום חידוש במשנה הזאת. היא תסכמת לנו את מה שלמדנו. רק שהיא מסכמת את זה בצורה שלפי המילים, הרבה דברים חדשים. שור שוחד לפניי, רוב נשים תודות ניסות, אי כמיגו, לא כמיגו, כל מיני דברים שלא ציפינו שהגמרא תכתוב. ובראשונים יש לך משתי אפשרויות, או לאנוס את הגמרא, להגיד מה שמכפים, מה שכבר יודעים, או להגיד משהו קצת חדש. יש שם תוספות, יש שם בעלמו ברמן, שראינו אותו פעם קצת, אז כאן צריך לראות את זה, וראשונים אחרים, הרמב"ן מסכים עם עצמו, הרשב"א חוזר לתוספות, מול את הרשב"א, לא יזיק לו את הרית כבר. אז זאת הסוגיה. צריכים, אבל בעיקר הרמב"ן ברמו, בניגוד לתוספות, תוספות רמב"ן ורמב"ן ברמו. ובזה, כשנגמור את זה, מי שיבא, אז באמת גמרנו פרק ראשון, כי זה הספתח של פרק ראשון, ואחר כך יש סוגיה של חתונות, אז יהיה לנו שבוע אחד של קייפיות כזאת, איך לקרוא קצב הרעתם, יש לי שיעור קייפיות. אני לא יוצא, ולכן אני לא אדבר, לכן הייתי מדבר. ויש גם הלוויה, שאני אלך להתקצב קצת טוב, אלך לבית האמא, אלך לבית השמחה, ואחר כך נתחיל ללמוד דילימה מאוד רציניים. אז יש שיעור חזרה, נגמור את הפרק ביום חמישי, וזה ממש גמרנו, זה ממש נופל במקום, ואז נעשה חזרה, הלכה שללמוד רק תראי מגע שלא הייתה מספיק חזרה, יש עוד כמה דברים חוץ מהתחת הפרק, גם בסוגיות האלו בנסה צריכים לעצור עוד קצת, אז נעשה חזרה מקום ביחד. מה קורה בחנוכה?
Good luck, Sean.